שלושה שיודעים.
שלום לכם, מה גרם לגשם החריג שהוביל בסופו של דבר לאסון נחל צפית? מיד על המחקר החדש שנערך על ידי חוקרים האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הפתוחה והשירות המטאורולוגי בבית דגן. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. במחקר ישראלי חדש התגלו הסיבות המדעיות לתנאים הטבעיים שהובילו לאסון בו נהרגו 10 בני נוער מהמכינה הקדם צבאית בני ציון לפני כ-3 שנים בנחל צפית. מיד. וגם קורונה, רמה נמוכה של ויטמין D מגדילה את הסיכוי לחלות בקורונה בצורה קשה ומסכנת חיים. כך עולה ממחקר ישראלי חדש. גם בוא נעסוק. לכדור הארץ יש דופק, מיד על המחקר הגיאולוגי שקובע את הקביעה המסקרנת הזו. הכי דק בעולם, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב יצרו זיכרון חשמלי באובי, שימו לב, 2 אטומים בלבד. ועוד סי עולמית, תולעת מיקרוסקופית חזרה לחיים אחרי שהייתה קפואה במעמקי נהר בסיביר אחרי 24,000 שנה. האורחים שלנו הם רז חסון ונדב נוימן, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ב-26 באפריל 2018 נספו 10 בני נוער מהמכינה הקדם צבאית בני ציון באסון נחל צפית. התלמידים והתלמידות יצאו לטיול ונקלעו לשיטפון עז בשל סופה חריגה שפקדה את האזור. הגורם האנושי נבדק ונחקר, אבל כעת במחקר חדש נמצאה הסיבה המדעית לתנאים הטבעיים שגרמו או שחוללו את האסון הנורא הזה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אורי דיין, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, שלום.
שלום.
אנחנו נשמח לשמוע על המחקר החדש, מה בדיוק קרה שם מבחינה, שוב, אקלימית, התנאים שהובילו לשיטפון העז, שהיה שם ולצערנו הוביל האסון הנורא הזה.
כן, אז תראה, אני מציע, שזה על מנת שהמסר יהיה מאוד ברור, ברשותך לחלק בעצם את התשובה שלי לשלושה חלקים. החלק הראשון זה מה נדרש כדי לקבל גשם שיטפוני, החלק השני בעצם מה היה בפועל, והחלק השלישי יסביר בקצרה מה היה חריגות האירוע הזה שגרם בעצם הן בכמויות הגשם והן בעוצמות שגרמו לתוצאות הדרמטיות האלה שהתחוללו. אז okay, לגבי מה נדרש, זאת אומרת בשביל לקבל גשם שיטפוני, נדרשים 3 תנאים מקרים. הגורם הראשון זה בעצם אטמוספירה לא יציבה, כלומר לקידה של אוויר חם קרוב לפני הקרקע, שהוא דליל, ומעליו רוכב אוויר קר וכבד, ולכן הוא שואף לתפוס את מקומו של האוויר החם, זו נקראת אטמוספירה לא יציבה. הגורם השני זה גורם בעצם שיאלץ את האוויר לעלות, זה יכול להיות למשל גוש אוויר שנתקל בהר ונאלץ לטפס מעליו, או שקע שבו האוויר מתכנס למרכזו ואז הוא נאלץ לעלות למעלה באטמוספירה. והגורם השלישי והאחרון זה בעצם שתהיה מספיק לחות באטמוספירה. כי אז אם האוויר עולה והאטמוספירה מאפשרת לו להמשיך לעלות כי היא לא יציבה, אז נוצרים בעצם עננים מאוד מפותחים ומתחיל לרדת גשם בעוצמות שיכולות להגיע לעוצמות מאוד חזקות.
עכשיו, מיד תמשיך, אבל האם את התנאים האלה אפשר לבדוק לפני? האם אפשר להקדים ולבדוק את התנאים שתיארת וכך להימנע מטיולים במצבים כאלה?
כן, אז בעצם התנאים האלה שעכשיו מניתי הם תנאי המעטפת, כלומר הם התנאים שנצפים בקנה מידה גדול מבחינה ארצית, כלומר אין ספק שלגבי 3 הגורמים, הן לחות באטמוספירה, הן גורם שיאלץ את האוויר לעלות, ואין אטמוספירה לא יציבה, זה ניתן לחזות מראש בסדר גודל של משהו כמו 2 יממות, משהו כזה, אולי קצת יותר, אבל זה מבלי לדעת בוודאות באיזה אגן יקבות ירד הגשם ובאיזה שעה. אלה תנאי המעטפת, כלומר התנאים ההכרחיים אבל לא המספיקים. עכשיו לגבי מה שהיה בעצם בפועל, אז דבר ראשון, נציין שקדמו לאירוע הזה לפני 26 לאפריל, היו כמה ימים חמים עם רוח שנשבה ממזרח, רוח חמה ויבשה, קרוב לפני הקרקע, וזה מבטיח בעצם שאם האוויר הוא חם קרוב לפני הקרקע, ומעליו קיים אוויר קר, אנחנו מקבלים את התנאי הראשון שאמרתי, האטמוספירה לא יציבה. הדבר השני שגרם בעצם לעליית האוויר בתוך האטמוספירה הלא יציבה הזאת, זה השקע שפקד את האזור, שהוא בעצם אחראי הגורם המטאורולוגי לגשם. זה היה שקע קטן ועמוק, ולכן ההתכנסות ועליית האוויר הייתה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, התנאי השלישי זה היה בעצם הלחות מספקת באטמוספירה. כאן אני אציין שמה שאירע ברצף הימים האלה, והוא כן חריג, זה העמודה האטמוספרית הייתה לחה מאוד, כלומר האובי של כל העמודת האטמוספירה שמעל ראשנו הייתה לחה מאוד, משום שהיא ספגה לחות משני מקורות, בגובה נמוך מהים התיכון, כלומר רוח שנשבה מהים התיכון ונכנסה לתוך היבשה והשאירה את האזור בלחות, והדבר השני זה לחות שהגיעה בשכבות הגבוהות מאזור הפרת והחידקל, כלומר מאזור עיראק, ממזרחית לנו. עכשיו לגבי עצם חריגות האירוע, מה שהיה בפועל שהקצין מבחינה מטאורולוגית, זה קודם כל תנועה איטית מאוד לא שכיחה, לא לעונה ולא לקצב התנועה של שקעים שנעים באזור שלנו. זאת אומרת, הגורם הגשם מספר אחד, השקע הזה, הוא היה עמוק והוא נע מאוד לאט. הוא נע ממש פי 2.5 עד פי 3 יותר לאט ממה שהוא נע בדרך כלל. יש סיבה פיזיקלית לדבר הזה, אבל זה, אני לא יכול עכשיו להסביר את זה. זה פשוט קצת מורכב. הדבר השני זה בעצם, וזה גורם לא קטן, שאותו לצערי ניתן לצפות רק מספר שעות לפני האירוע עצמו, זה זמן המטרה ארוך מעל נחל צפית. כלומר, תדמיין לעצמך שאדם עומד ומשקה בגינה, הוא אוחז בצינור מים, ומישהו משוחח איתו בטלפון, ואז הוא מוציא את הטלפון מהכיס, ושוכח להזיז את הצינור מאותה זווית ששם הוא משקה, ואז פתאום נוצרת שלולית גדולה מעל אותו אזור. זה בדיוק מה שקרה, היה זמן המטרה ארוך מאוד מעל נחל צפית, וזה בגלל התמדה בכיוון תנועת תנאי הגשם. כלומר, לתופעה הזאת קוראים באנגלית train effect, כלומר זה מין קטר שסוחב אחריו קרונות, וכל הקרונות הם תאי הגשם שהם ממטירים ונעים בשורה אחת ישרה, כך שאותה מטרה שזה נחל צפית, שהוא אגן היקבות לא גדול של משהו כמו 45 קילומטר מרובע, ספג גשם באינטרוולי זמן ופרקי זמן עם הפוגות מאוד מאוד קצרות. אני רק אציין שבפועל מה שהיה, אנחנו בעצם עקבנו, זאת אומרת, השתמשנו בנתוני מקם של השירות המטאורולוגי, מתוקנים ומחוילים בשילוב מדעי הגשם, לאזור נחל צפית, לאירוע הזה שהתרחש ב-26 לחודש, ואנחנו רואים שם שבעצם הגשם השיטפוני נמשך בעצם שעתיים, מ-11:40 עד 13:40, כאשר בעצם הנערים ירדו לנחל בסביב 12:50, זה היה התא השני, היו שלושה תאי גשם גדולים, התא השני פקד את האזור כשהנערים ירדו לנחל, ו-20 דקות לאחר מכן בסביבות 1:10, משהו כזה, 1:13 דקות אולי, פקד אותם התא השני, ואז מהשיטפון בעצם מגיעים ופוגעים בעוצמה בחניכים, ואז התוצאה גומה של 9 נערות ונער שנהרגו. זה בעצם היה האירוע. אבל
כן, מהדברים עולה שכן אפשר לחזות, גם אם שעות לפני, כן אפשר לחזות את התנאים האלה שעלולים להוביל לסיטואציה דומה בעתיד.
לא, בוודאי, בוודאי. כלומר, צריך להפריד את זה לשני גורמים מקריים. כלומר, מה האדם יכול לחזות מניסיונו ובהסתכלות בנתונים, נתונים רבים, נתוני רדאר, נתוני דיווחי מטוסים, תמונות לוויין ועוד כל מיני אמצעים טכנולוגיים חדשים, לעומת מה שהמודלים חוזים. עכשיו, המודל אף פעם לא נותן תוצאה מה יהיה. הוא רק מראה רצף של משתנים אטמוספריים כתלות בזמן, ומראה איך ייראה שדה מסוים, נגיד טמפרטורה, איך הוא ייראה מעל האזור, או עוצמות גשם מעל האזור, בעוד 12, 24, 36 שעות וכך הלאה. האינטרפרטציה והסינתזה של כל המידע היא תמיד בידי האדם. כלומר, תמיד יש איזה היבט סובייקטיבי. יחד עם זה, כמובן, כמובן שיש תנאים שניתן אותם לחזות מראש, ויש תנאים שניתנים לחיזוי רק בשעות האחרונות. ברור שכל האזור היה מועד בעצם לשיטפונות, על זה אין ויכוח בכלל, כי היו כבר אגנים שכבר קיבלו גשם. הטיול היה במקור נועד להיות בנחל תמר, צפונית לערד, והוא עובר בעצם לנחל צפית, לא, נחל צאלים, סליחה, נחל צאלים הוא היה אמור להיות, והוא עבר לנחל צפית, בגלל שכבר היו שיטפונות פה ושם בכל מיני מקומות, או לפחות אם לא שיטפונות, היה גשם חזק בכל מיני מקומות. כלומר, זה כן ידעו שיש תנאים מועדים. לגבי העיתוי המדויק בתוך הנחל, בחלק של הנחל הזה הספציפי, ב-1:13 דקות, כמובן שאת זה קשה לחזות יותר מאשר, ממש זה נקרא באנגלית נאוקאסטינג, כלומר, זה חיזוי כאילו מעכשיו לעכשיו, כשאתה עוקב במקם אחרי תנועת העננים עצמם מעל אזורים פרטניים.
וואו, טוב, שוב, אנחנו לא נכנסים לגורם האנושי ולהחלטה, ולמי שמרכז את הנתונים וכו', המחקר עצמו עסק בכל התנאים שהובילו, האקלימיים שהובילו לאסון הזה.
כן, זה לא תנאים אקלימיים יותר, סליחה, אני אתקן, זה תנאים מטאורולוגיים, כלומר תנאים אטמוספריים.
אוקיי.
כי כשאתה אומר את המגלה אקלים, הכוונה בעצם לתכונות רבות משך מעל אזור מסוים. פה זה לא המצב של אקלים, כלומר אי אפשר לתת את גוש אוויר מסוים, בהלכויות מסוימות ודברים כאלה, אבל יותר לתאר מה היה חריג מבחינה אטמוספרית שגרם להחרפת המצב.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אורי דיין מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, תודה.
בבקשה, כל טוב, ביי.
תולעת מיקרוסקופית חזרה לחיים אחרי שהייתה קפואה במעמקי נהר בסיביר אחרי 24,000 שנים. בקירוב כמובן, התולעת ידועה ביכולת שלה לעמוד בתנאים קיצוניים, אבל עד המחקר הזה שפורסם בכתב העת Current Biology, החוקרים האמינו שהיא יכולה לשרוד בקיפאון שלא יותר מ-10 שנים, מתברר שגם 24,000 שנים לא שוברות אותה. שלום לנועה דשא, דוקטורנטית במעבדה של פרופסור אלון זסלבר באוניברסיטה העברית, שלום.
שלום.
איך זה יכול להיות? קודם כל, לא רק 24,000 שנים, בואי נדבר על יכולת לשרוד קיפאון באופן כללי, כי אנחנו יודעים שאנחנו, אם אנחנו נקפיא את עצמנו, הרי ההקפאה תעבור בכיף, אבל ההפשרה פחות.
נכון, אם אתה מדבר על בני אדם כמובן, עוד לא אפשרו אף אחד כדי לבדוק את זה, אבל יש לחיות, כל מיני חיות, מנגנונים שונים שכן מיועדים להתמודדות עם קיפאון.
כמו מה למשל? כן, בבקשה.
כמו למשל הרוטיפרז או נמטוד שגם יודעות לקפוא, יש אפילו צפרדע שמסוגלת לקפוא חורפים שלמים. יש כל מיני מנגנונים, אחת זה או לגמרי להתייבש ושלא יהיה בכלל מים בגוף, ואז בעצם הבעיה בקיפאון זה שהמים כשהם קופים הם הופכים לקריסטלים והם שוברים את התאים. אז צריך איכשהו להיפטר מהמים.
זאת אומרת, הם מתנפחים מעבר לתא ואז מפוצצים את התא, נכון? המים פשוט מתרחבים.
הם גם ממש יוצרים קריסטלים חדים וגם מתרחבים, כמו שיודעים על מים, וזה פשוט מפוצץ, כן, את התאים ושובר אותם, ואז זה חזר, אין לזה חזרה.
אוקיי, אז מה הפטנט באמת, גם של הצפרדע או גם של התולעת?
אז לכל אחד יש כל מיני, למשל, הרוטיפרה הן מתייבשות לחלוטין. הן חיות שחיות באגמים או בביצות יותר ובשלוליות, ואז כששלולית מתייבשת הן גם מתייבשות לגמרי ומאבדות את כל המים שיש בהן. הן בגודל של 0.5 מילימטר, הן הופכות בערך לאבק, ואז הן ניסעות על הרוח עד השלולית הבאה.
די.
אז כן, ככה הן יכולות לנוע משלולית לשלולית.
התולעת הופכת לאבק, מתייבשת לגמרי, הופכת לגרגיר אבק ואפה?
כמובן זה לא אבק, הרי זה גרגיר של רוטיפרה, אבל היא קטנה, היא 0.5 מילימטר, אז מבחינתך, מבחינת כולנו, זה בעצם אבק. והיא עוברת ככה עם הרוח בין שלולית לשלולית.
ואז מגיעה לשלולית הבאה בהנחה שאלה מים ולא משהו שקפוא, ואז איכשהו מה מתמלט מחדש במים?
כן, חוזרת לחיים.
וואו, אולי אפשר לגנוב את הפטנט מהתולעים האלה.
אז זהו, הפטנט השני, שהוא כנראה קצת יותר גניב, זה למלא במקום מים את כל התאים בשומן או גליצרול ובסוכר. שזה למשל מה שהצפרדע עושה, שהיא פשוט לפני שהיא קופאת, היא אוכלת המון 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 שומן והמון המון 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 סוכר, והגוף שלה מחליף את כל מה שיש, את כל המים שיש בו בסוכר ובשומן, שזה, שהם לא קופאים, לא הופכים לקריסטלים, ואז היא קופאת בלי לפגוע בתאים שלה ויכולה לחזור להפשרה בקיץ.
זאת אומרת שאם היינו יכולים להחליף את המים בגוף שלנו בנוזל אחר, שלא קופה כמו המים והופך לקריסטלים, או בשומן כפי שהזכרת, או באיזשהם חומרים אחרים, חומרים שהם אנטי פריז, אז יכולנו תיאורטית להיות מופשרים בסדר.
כן, זה גם במעבדה שלנו, אנחנו עובדים על תולעים, נמטודות, סיאלגן, וזה מה שאנחנו עושים, בשביל להקפיא אותם, מקפיאים אותם שנים, אנחנו פשוט שמים אותם בנוזל עם גליצרול, נותנים להם לשתות את הכל, וקופאות ומופשרות בלי בעיה.
וואו, עכשיו, איך יודעים שהתולעת המיקרוסקופית הזו חזרה לחיים אחרי 24 אלף שנה ולא אחרי שנה? זאת אומרת, מה מעיד על גילה של התולעת?
אז הם בדקו קרבון.
פחמן, תיארוך פחמני.
כן, תיארוך פחמני של השכבות שבה היא נמצאה, והם השוו את הגנום שלה לתולעים, לרוטיפרות אחרות בעת הפילוגנטי שלה, הם לא מצאו אף אחת שדומה לה, הם מצאו מישהי אחת שדומה לה בזן מבלגיה, אבל היא כנראה מאוד יחידה, ולפי התיארוך של השכבות שהיא נמצאה בהן, היה אפשר לתארך שהיא באזור הזה. מה שמיוחד בזן הזה ספציפית, זה שהיא מרבה את עצמה. יש לה רביעת נטולים, מה שנקרא.
זאת אומרת, היא לא זקוקה לבן או בת זוג.
כן, ש... רוב הרוטיפרות כן יש להן רביעה מינית, ואז הן עוברות משלולית לשלולית ומקוות שימצאו גם את הצד, את החצי השני. אבל היא ספציפית, היא עוברת משלולית לשלולית, ואז היא מוצאת מים, והיא יכולה להרבות את עצמה ולהתרבות כמה שבא לה, ואין לה שום בעיה. זה יתרון מאוד גדול לסגנון הזה של חיות.
איך יצור כזה עם יכולות כאלה, גם מרבה את עצמו, גם מצליח לקפוא, ולהיות מופשר, איך הוא לא משתלט על כדור הארץ, ואנחנו משועבדים לו?
יכול להיות שהם נמצאים בכמויות מאוד 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 גדולות, אבל הם בגודל של חצי מילימטר.
אז יש לנו יתרון של גודל עליהם.
יתרון גודל ולחיות לא בביצות.
אוקיי, נכון. אוקיי, זה עוד עניין. בכל מקרה, זה כמובן תמיד נשמע לנו מדהים, אנחנו יודעים שבסרטי ספרי מדע בדיוני, אנחנו תמיד מדברים על הקפאת בני אדם ואפשרתם, הנה אנחנו מגלים שבטבע כן יש פטנטים כאלה, זה כן קורה בטבע.
זה קורה בטבע, וזה קורה גם בבני אדם, רק בלי החלק של ההכשרה. אנשים מקפיאים את עצמם לאחר מותם, בתקווה שיום יבוא ויהיה אפשר להפשיר אותם.
נכון, אבל כפי שאמרת, אם לא התייבשנו לפני, או הזרקנו לעצמנו חומרים שהם חומרי אנטי פריז לפני, אני משער שההפשרה תהיה מאוד כואבת וקטסטרופלית.
כן, אז יש שלוש חברות בעולם שמקפיאות בני אדם, וזה בדיוק מה שהן עושות. הן לוקחות אותך אחר המוות, מחליפות את כל אדם, עושות שוב סירקולציה של כל אדם, מחליפות את כל אדם בנוזל מגן, כמו שהן קוראות לזה, אבל משהו עם הרבה הרבה שומן, ומכניסות את הגופה לחנקן נוזלי, בתקווה שיום אחד יהיה אפשר לעשות עם זה משהו, ואפשר לא להקפיא רק גוף, אפשר להקפיא גם, כלומר, אפשר להקפיא גוף שלם, ואפשר להקפיא גם רק את הראש.
אבל זה שעושים את זה אחרי המוות לא אומר שאתה תופשר מת?
אז כן, יש פה הרבה בעיות שמי שיפשיר אותך יצטרך להתמודד איתן, אבל אחד מהן זה, המוות הוא לא תהליך של הרג, מתתך, בן אדם מת, הוא לא מת באותה שנייה וזהו, בעצם יש פה תהליך. וההנחה היא שיש 48 שעות של תהליכי המוות, בתוך 48 שעות האלה עוד אפשר להציל בעתיד. אז מגיעים, החברות האלה מגיעות לגופה תוך 48 שעות, ואז מתחילות את כל תהליכי הקירור האיטי מאוד, כדי שהמים באמת יוקפאו בצורה איטית יותר, ומחליפים את כל, את כל הנוזלים בנוזלי שימור.
האמת שהצלחת למכור לי את הרעיון הזה, מלבד החשש שלי מקור, כי אני בדרך כלל לא סובל קור, יש פתרון לאנשים שלא אוהבים קור?
לא חושבת שאתה תרגיש את זה.
אוקיי, אז הרגעת אותי, אז קניתי את הפתרון הזה, אני אקפיא את עצמי לנצח, אפילו אין צורך להפשיר, סתם, לסוג של חיים לנצח.
זה יותר בטוח.
כן, נכון. למה טופושית בכל נושא ההפשרה? זה מספיק טוב. תודה רבה לך, דוקטורנטית נועה דשא, דוקטורנטית במעבדה של פרופסור אלון זסלבר באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה.
ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח שלנו, נעסוק בשאלה האם הפתרון לאנשים שלוקים בדיכאון ולא מגיבים לאף טיפול הוא גז צחוק. שלום לדוקטור נועה בלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
שלום, שלום.
זה רציני הדבר הזה?
זה רציני, כן, זה ניסוי קליני עם קבוצת ביקורת. תוצאות די מבטיחות, רק כמובן עם ההסתייגויות הרגילות, שזה תוצאה קטנה יחסית וזה תחילת הדרך, אבל אכן נראה שיש פה איזה פוטנציאל.
אוקיי, אז בואי נדבר על גז צחוק, על ההשפעות שלו, ואז על הניסוי עצמו.
כן, אז גז צחוק זה גז שאנחנו בדרך כלל מכירים אותו בהקשר של רופאי שיניים, שנותנים אותו לפעמים... גם כגז שעושה קצת איזשהו אפקט של טשטוש והפחתת כאבים, וגם אנחנו יודעים שיש לו גם איכויות מרגיעות, אז למשל אנשים שנורא נורא מפחדים ולחוצים מרופא שיניים, הרבה פעמים נותנים להם את זה כדי שהם יירגעו, והחוקרים החליטו לבדוק אם משתמשים בו על אנשים שסובלים מדיכאון קליני, האם זה יעזור להם להרגיש יותר טוב. חשוב לי להדגיש, זה אנשים שסובלים מדיכאון קליני ששום טיפול אחר לא עוזר להם. זאת אומרת, זה אנשים שניסו כל מיני סוגים שונים של כדורים, טיפול פסיכולוגי, ויש להם מה שנקרא דיכאון שהוא חסין טיפול, ששום דבר לא עוזר. ובעצם המחשבה שגז צחוק יכול לעזור להם מבוססת על זה שחומר הרדמה אחר, שנקרא קטמין, הוא ידוע כחומר נוגד דיכאון מאוד מאוד יעיל. ואז החוקרים אמרו, אם חומר הרדמה אחד יכול לעזור אולי גם... חומר אחר שיש לו אפקט מטשטש יכול לעזור, וגילו שאכן כך.
אוקיי, אז מה עשו? פשוט נתנו לאנשים האלה לנשום את, את הגז הזה? שוב, אנחנו מדברים על חמצן עם חנקן. ביחד, נכון. כמובן, מדובר בתרכובת. אז נתנו לאנשים ואז, למשך כמה זמן, ואיך זה השפיע?
אז הביאו אותם בעצם שלוש פעמים, ונתנו להם פעם אחת לנשום את הגז הזה בריכוז נמוך יחסית, פעם אחת ריכוז גבוה יותר, כי רצו לבדוק גם האם יש איזושהי השפעה למינון, והפעם השלישית היה פלסבו, זאת אומרת, נתנו להם כאילו לשאוף גז, הם לא באמת שאפו גז, והם באו, אתה יודע, אז הם שאפו אותו למשך כמה דקות, אני חושבת, לא יותר מזה, ואחרי זה עקבו אחריהם למשך מספר שבועות, והם הראו שגם המינון הנמוך וגם המינון הגבוה של הגז היו יעילים בשיפור מצב הרוח, והאפקט הזה... הרזיק מעמד לאורך כמה שבועות, זאת אומרת, יש פה איזשהו אפקט ארוך טווח, ומה שהיה משמח זה שלא היה הבדל בין המינון הגבוה למינון הנמוך מבחינת האפקט. עכשיו, זה משמח, כי אנחנו תמיד שואפים לתת טיפול במינון הנמוך ביותר האפשרי.
וואו, יש צד אפל לגז הזה? זה גז שהוא עשוי להזיק?
אז הם גם בדקו כל מיני תופעות לוואי, והם דיווחו, היו שם תופעות לוואי מסוימות, אבל... יחסית מינוריות ואצל מיעוט האנשים, חלק מהאנשים דיברו קצת טיפס חורחורות, קצת בחילה, אבל לא משהו ארוך טווח, משהו שעבר מהר מאוד, אז זה נראה שזה משהו בטוח, וגם שוב פעם, זה הרי חומר שהוא כבר מוכר בעולם הרפואה ומשתמשים נכון. בו, זה לא חומר חדש, אז זה גם יתרון משמעותי. וחשוב לי פה רק להגיד, ככה שאנשים ידעו שהסיבה שכל הזמן מחפשים עוד ועוד ועוד טיפולים לדיכאון, זה בגלל שלצערנו יש אחוז די ניכר מחולי הדיכאון שהטיפולים הסטנדרטיים לא עוזרים להם. זאת אומרת שהם מנסים סוגים שונים של כדורים, סוגים שונים של טיפול פסיכולוגי, ופשוט לא מגיבים לכלום, ונגיד שדיכאון הוא מחלה שמלווה בסיכון להתאבדות, זה כמובן מחלה שיכולה להיות ממש מסכנת חיים, ולכן תמיד חשוב לחפש עוד ועוד ועוד טיפולים, כדי להגדיל את אחוז האנשים שיכולים להסתייע בטיפולים האלה.
טוב, אין צורך כמובן להסביר לנו מדוע זה כל כך חשוב, אבל את יודעת, זה באמת מאוד מאוד חשוב, אחד מהדברים הבאמת קשים ביותר שאיתם אנשים, ורבים מאוד מתמודדים, כל עניין הדיכאון. זה משהו שהוא מסוג של מגיפה.
נכון, זו מחלה מאוד נפוצה, מדברים אפילו עד 10% מהאוכלוסייה שסובלים מדיכאון. אני אומרת את זה פשוט כי הרבה אנשים שואלים אותי, אומרים לי, למה כל הזמן צריך עוד כדורים, וכדור כזה, וכדור כזה, וכדור כזה. אני אומרת, אם היה לנו טיפול שהוא היה מאוד מאוד אפקטיבי, אז זה היה טוב, היינו מפסיקים לחפש טיפולים חדשים, לצערנו זה לא המצב. ויש באמת אחוז ניכר מהאנשים, מדברים אפילו על 40%, 50% מהאנשים, שפשוט אף טיפול לא עוזר להם. שזה המון.
הייתי משתמש במילה מדכא, אבל לא. אוקיי, טוב, אבל כן בעצם. תודה רבה לך, דוקטור נור אלבלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
ובפינת המחשבים נעסוק במערכת ההפעלה Windows 11, חלונות 11, שהושקע בשבוע האחרון. איזו בשורה, אילו חידושים מערכת ההפעלה הזו מביאה איתה. אנחנו שמחים לומר שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מדובר במערכת שתופץ בחינם, זה נכון?
כן, קודם כל, ברור, תושבי ישראל יכולים להירגע, למי שיש Windows 10, זה יהיה חינם. זו השאלה הראשונה שכנראה אנשים שואלים, רגע, זה חינם? אז כן, מי שיש לו Windows 10 חוקי, כמובן, חוקי.
כנציג הציבור בעיני עצמי, שאלתי את השאלה הזו.
כן, שאלה. האמת, שאלה הגיונית. תראה, אני אגיד לך משהו, חברות כמו מייקרוסופט, ואפילו גוגל, נגיד, עם אנדרואיד, וזה כבר מזמן, לא ממש עושות את הכסף שלהם מההום קונסיומר, והן גובות כסף על מערכת הפעלה, אבל אתה יודע, זה לא ההכנסה העיקרית שלהם, ההכנסות העיקריות שלהם מגיעות מהענן, מתוכנות של תעשייה גדולה.
לא מספיק חכמות באמת כדי להבין, אני משער שבעבר זה היה יותר הכנסה מרכזית, אבל היו מספיק חכמות כדי להיות, לפתוח את הראש, ובאמת לייצר מודל כלכלי אחר, מלבד מערכת ההפעלה שלהם, שאנחנו
בדיוק, אבל הם
מכירים.
ובכל זאת הם יתנו את זה בחינם, לכל מי שיש לו גרסת Windows 10 חוקית, אז זה באמת יבוא. בגדול עוד לא כל כך ברור מתי זה יקרה, יש איזה שמועה, מה שנקרא, באמת, שמועת רשת שמדברת על איפשהו אזור אולי נובמבר או משהו כזה, לא ברור. בכל מקרה, לפני כשבוע המנכ״ל של מייקרוסופט הציג את המערכת החדשה. אני מוכרח לציין עובדה שזה באמת מה שנקרא, יש פה שני חידושים, אחד ברמה, נקרא לזה המסחרית משפטית, מייקרוסופט לפני כמה שנים הכריזו שווינדוס 10 זה המערכת הפעלה האחרונה שהם יוציאו לה, כאילו חידוש, ויהיו לה רק גרסאות, 19, 18, 20 וכו' וכו' וכו'. הגיעו לגרסה 22 ואמרו, טוב, בואו נתקדם מעלה, טכנולוגית אני מבין למה, וכמובן יש בה חידושים טכנולוגיים. אז קודם כל, סתם בשביל ההיסטוריה, Windows מלווה את כולנו משנת 1985, זה כבר חתיכת היסטוריה. כן, זה חתיכת היסטוריה, זה מעל, זה 40 שנה פלוס של מערכות מחשוב. אני מוכרח לציין שעובדתית היא המערכת הפעלה הכי נצרכת בעולם. אני מדבר מבחינת כמובן שימוש אישי, כן? לא תעשיות וכולי. אני חושב שלרוב האנשים בבית, ברוב המדינות בעולם, יש Windows כזה או אחר. מעט מאוד אנשים משתמשים בלינוקס.
מישהו ניסה לתת קונטרה למערכת ההפעלה הזו?
כן, כן, בהחלט.
אף אחד לא העז.
לא, העיזו ועוד איך העיזו. חברה למשל שנקראת קנוניקל, שיש לה קצת לינוקס שנקראת יובונטו, יש עוד הפצה שנקראת לינוקס מינט, יש פדורה, כן, הרבה חברות לא פחות גדולות מהתעשייה, כמו קנוניקל ורדט, ניסו לתת קונטרה בדמות הלינוקס, זה לא תפס. זה לא תפס מכמה סיבות, קודם כל כי מדובר בשיטת הפעלה לגמרי לגמרי ראשונה, שאנשים, רוב האנשים לא רוצים לעשות אדפטציה אליה, והכי חשוב, אין תמיכה באופיס. עכשיו אני מוכרח לציין שאופיס זה כנראה אחד הכלים היותר טובים להשתמש בו ככל שזה קשור למסמכים, מצגות וחישובי אקסל וכו', ואין כרגע תמיכה טובה בעולם הלינוקס לדבר הזה, וזה זה, זה, זה הכריע את, ה, את, ה, את המצב. אגב, עוד תוכנות, גיימינג למשל, הרבה מאוד שנים לינוקס פיגר בעולם הגיימינג בצורה מטורפת, תוכנות עריכת וידאו מקצועיות, תמונות וכו', סטייל פוטושופ וכאלה, וניסו לתת קונטרה, זה לא באמת עבד, היחידים שעוד איכשהו מצליחים ככה לזנב זה, זה מקינטוש, אפל, אבל זה גם, זה לא באותה רמת תפוצה. אז Windows 11 מביאה איתה כמה חידושים באמת באמת יפים, קודם כל העיצוב, עיצוב חדש לגמרי, הם מזיזו את הכפתור התחל משם משמאל או מימין לכיוון האמצע, עשו כל הסט themes, מה שנקרא, סט הגרפיקה, שונה לגמרי, אגב אני הסתכלתי על תמונות שככה שפורסמו וזה, וזה אני מוכרח כן מאוד מאוד פזלו לכיוון אפל ולכיוון לינוקס, יש המון הפצות לינוקס שנראות דומה מאוד לזה. בקיצור, הם עשו את זה יותר מודרני, פחות הצהוב כחול הנוראי הזה של פעם. יש שם תמיכה לכל האנשים שאוהבים גיימינג וזה, הם שיפרו ברמה מאוד גבוהה את הנושא של מעיצים גרפיים ותמיכה בגיימינג. יהיו לנו אפשרות לווידג'טים מובנים, יישומונים, את זה הם לקחו אגב מעולם המובייל, זאת אומרת נגיד היומן שלי, השעון, כל מיני כאלה דברים.
יופיע על הדסקטופ בדיוק. שלי, נכון?
נכון, יופיע על הדסקטופ שלי מבלי צורך לפתוח את האוטלוק שלי כדי לראות את היומן.
כן, באמת שהגיוני.
כן, או להסתכל שם למטה על המספרים הקטנים האלה ולנסות לנחש, למשל בגילי מתקדם, איזה שעה כתובה שם בדיוק ומה התאריך. הם הולכים לתת שם אפשרות למשל לעצב את הדסקטופ, מה שאגב לא היה אפשרי בשום גרסה של Windows, זאת אומרת, מה שנתנו לך זה מה שאתה צריך לאכול, הם הולכים לתת אפשרות לשנות את הדסקטופ לאיך שאתה רוצה, לעצב אותו איך שאתה רוצה, כולל אגב אפשרות של מולטיפל דסקטופ, זאת אומרת, ריבוי של שולחנות עבודה לצרכים שונים, למשל, תוכל לייצר לך את שולחן העבודה לצרכים העסקיים שלך, ואז לגיימינג, ואז לצפייה בסרטים וכו' וכו', באמת מגניב. לכל מי שאוהב טכנולוגיה וחובב כל מיני כאלה דברים, זה באמת מגניב. הם שיפרו את הנושא של מסכי מגע בצורה משמעותית, תמיכה ברשת. כל זה אגב בא בגלל שהם מטמיעים את היכולת בתמיכה במעבדים היברידיים, תכף ניתן לזה מילה, בצורה מאוד משמעותית, מה שלא היה קיים בווינדוס 10 ובטח לא בקודמות. מה זה מעבד היברידי או טכנולוגיה היברידית? זו טכנולוגיה של אינטל שקיימת כבר כמה וכמה שנים בשוק, מדובר בעצם ב-CPU, Central Processing Unit, המעבד המרכזי של המחשב, שאינטל הוציאו בגודל של 12-12 מילימטר, זה ממש 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 קטן, והוא מספק ביצועי ליבה מאוד מאוד גבוהים, הרבה יותר גבוהים מקודמיו, כולל תמיכה מועצת בכל מה שקשור לעיבוד גרפי, בעיקר בשביל גיימינג, או בשביל עיבוד תלת מימדי, ובכרטיסי הרשת, ובווינדוס 11, ואולי זו הסיבה המרכזית, יכול מאוד להיות שהם הלכו לכיוון הזה שבכל זאת הם הוציאו את ווינדוס 11, זה הנושא הזה של תמיכה במעבדים היברידים, מה שעוד פעם לא היה קיים בווינדוס 10, ווינדוס 10 עובדת בסדר עם גיימינג, אבל כנראה שאין מאופטימיזציה, ופה זה יבוא לידי ביטוי. מה שכן, יש איזה קטע קצת עצוב בזה, לכאורה, זה יתמוך רק במעבד, רק במעבדי 64 ביט. עכשיו, בוא נדבר באופן כליל, במדינת ישראל, זה כנראה לא יעשה שום דבר לאף אחד, כי מדינת ישראל היא אוכלוסייה שרובה חובבת טכנולוגיה וצורכת טכנולוגיה ברמות קשות, אבל בעולם זה פחות ככה, יש עדיין המון מעבדים 32 ביט, ואלה שיש להם את המעבד הזה ואת החומרה הזו, אז הם לא הצליחו לקנות או להתקין את Windows 1, אז זה פשוט לא יעבוד שם. זה לא שזה יעבוד חלקית, זה לא יעבוד.
זאת אומרת, אני צריך לבדוק אם במחשב האישי שלי יש אפשרות ל-64 ביט?
באתר של מייקרוסופט כבר יש כזה יישומון שאתה מוריד, ואתה בודק את הקומפטביליטי, כאילו את האימות של המחשב שלו. הם חשבו על הכל, אל תדאג. הם בטח עוד מעט גם יצאו במסע שדרוגי אלף סתם. הם חשבו על הכל, אז אתה יכול לבדוק את זה במה שנקרא בשני קליקים. מה שעוד הם עשו, הם שיפרו משמעותית את הממשק לעולם הניידים. הם יתמכו למשל, הם לוקחים את Teams, אפליקציית הווידאו שלהם, הווידאו קונפרנס שלהם, סטייל זום וכולי, הם שמים אותם ממש בתוך בתור יישום מרכזי, בסרגל כלים המרכזי, והכי חשוב, הכי חשוב לדעתי, הם הולכים לתמוך בכל אפליקציית אנדרואיד בילט אין. זאת אומרת, בוא נבין את זה רגע. אם עד היום הייתי צריך לעשות וואטסאפ וויב וסיגנל וויב וכל מיני קשקושים כאלה, החל מווינדוס 11, אני פשוט הוריד את הקובץ שנקרא APK של אנדרואיד, בדיוק אותו קובץ שאני מתקין על המובייל שלי, והוא רץ, כן, זה מדהים, באמת שזה, מבחינה טכנולוגית, אין פה איזה חידוש, זה בסך הכל הם מריצים את זה בתוך איזה מכונה וירטואלית וכולי, אבל מה שהיה זה שעד היום מי שרצה לעשות את זה, באמת היה צריך להבין, באמת להיות ממש מבין במחשבים וטכנולוגיה, ולדעת איך לקחת קובץ ולהרים מכונה וירטואלית וכולי וכולי, לדעתי רק מהמשפט הזה שעכשיו אמרתי, חצי מהאנשים איבדו אותי. החל מווינדוס 11 זה הולך להיות ממש, מה שנקרא, קליק אנד פליי. קח את הקובץ, תעשה דאבל קליק, זהו, התקנת. אז יהיה לנו, כל מה שאנחנו מכירים מעולם האנדרואיד, יוכל לרוץ לנו גם על המסך. למשל, אינסטגרם, שאין אותו בשום תצורה במחשבים, אפשר יהיה פתאום לראות אותו על מסך גדול במחשב. זהו, באמת נשמע כמו... כן, בדיוק, ולא באמצעות דפדפן משעמם. בהחלט מדובר במערכת שמבטיחה הרבה. אני חושב שזה אחד הצעדים הכי גדולים שמייקרוסופט עשתה בשנים האחרונות, מכיוון שבאמת...
זה שמשקיעים בזה אם הם לא מרוויחים כסף מזה. זאת אומרת, מה האינטרס שלהם?
תראה, זה משאיר אותך בתור צרכן בעולם המייקרוסופטי, נקרא לזה ככה, בסדר? זה מייצר לך תאימות יותר טובה עם שאר מוצרי מייקרוסופט, ואז יש סיכוי שלא תנטוש אותם. אני מניח שיש דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, כמו למשל היכולת של גוגל לפתח את תואם אופיס, והיכולת של אפל לעשות כל מיני דברים. הרי העולם הזה הוא עולם של תחרות, בסוף על מי? עלינו, על הצרכנים, בין אם זה ה-home consumer, בין אם זה ה-enterprise consumer. אז בסוף התחרות הזו גורמת לחברות לזוז ולא לקפוא על השמרים. ותראה, למשל בעולם הגיימינג, עולם הגיימינג רץ טונות, טריליארדים של דולרים בשנה, ומי שרוצה להרוויח אותם, אז הוא צריך להיות up to date. עכשיו, העולם הזה של גיימינג הוא לא עולם של enterprise, הוא עולם של home consumer. ולכן מייקרוסופט מבינה שהיא צריכה לשפר משמעותית את היכולת של מערכת ההפעלה שלה, להריץ משחקים, אתה יודע, משחקים היום זה משהו, המציאות נראית פחות מגניבה ממשחקים היום. מעיצים גרפיים וכל מיני דברים, זה באמת נראה כמו ריאליטי.
מבחינתי זה היה ככה כבר בשנות ה-90, אבל...
גם מבחינתי, אבל אנחנו, משהו אצלנו, אתה יודע, משהו אצלנו כנראה לא מסונכרן.
אתה צודק, הדמיון שלנו היה מפותח.
כן,
אנחנו נעצור כאן ברשותך, זה לגמרי היה, זאת אומרת, גם נשמע שיש פה בשורה, אולי לא בשורת הבשורות, אבל כן זה...
אבל זה הולך להיות, באמת, מגניב ביותר.
כן, תודה לך, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
בבקשה, ביי ביי.
הביטקוין מחמם את כדור הארץ, ולא מטאפורית, אלא ממש פיזית. תחנת כוח מזהמת בארצות הברית שכבר נסגרה, נפתחה מחדש וחזרה לזהם, הפעם במטרה להפיק מטבעות מבוזרים, אחד מהם זה כמובן הביטקוין. התחנה הזו היא לא לבד, כדי להפיק או לכרות ביטקוין צריך מתברר כמויות אדירות של חשמל. צריכת החשמל של הביטקוין שווה לצריכת החשמל של כל ארגנטינה, רק כדי שתהיה לנו תחושה או מושג, שיהיה לנו מושג, בה חיים כ-45 מיליון בני אדם, מה שמוביל כמובן לעידוד פליטה של גזי חממה. שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
שמע, אם פעם היינו בטוחים שכל עניין העננים שאנחנו משתמשים בהם במחשבים זה משהו שבכלל לא קשור לאקלים, או מטבעות מבוזרים כמו הביטקוין, זה קשור וזה משמעותי.
כן, מסתבר שלאותם מטבעות מבוזרים שפועלים בטכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, יש השפעה לא מבוטלת בכלל על פליטות גזי חממה, בעצם צריכת חשמל מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, טכנולוגיית הבלוקצ'יין בעצם היא רשת של קבצי מידע שמכונים בלוקים, מקושרים אחד לשני, וכל בלוק הזה הוא מעין כספת שקשה מאוד לפריצה, ככה מראש האלגוריתם נבנה, ובתוך אותה כספת נמצאים מטבעות ביטקוין. מי שהקוד לאותה כספת נמצא ברשותו, הוא הבעלים של הקבצים, של הקובץ שנמצאים בתוכו, של אותה מטבעות, וביצוע עסקאות באמצעות המטבע, זה בעצם העברת הקוד לכספת מאדם לאדם. עכשיו, הבעיה המתחילה, או הבעיה העיקרית, היא לאו דווקא בעברות, או בביצוע מסחר בה במטבע, אלא ביותר במה שמכונה קריאה. ושאנחנו, חברות גדולות היום בעולם, מבצעות קריאה, ש-75% ממנו מתבצע בסין כיום, בעצם מדובר בהצפנה, הצפנה של הבלוקים, שהם מהווים איזשהו פאזל מתמטי מסובך, המחשב צריך למצוא פתרון, והמחשב הראשון שמשקיע את המאמץ החישובי שנדרש לפתור את אותו פאזל, מגלה את הסיסמה לכספת החדשה ולוקח עליה בעלות. בעצם זוהי פעולת הקריאה, ויש כמות מוגבלת של בלוקים, של מטבעות בסופו של דבר שהאלגוריתם מאפשר לייצר, והמערכת הזאת מתוכננת כך שעם הזמן, ככל שהזמן עובר, ככל שיותר ויותר ביטקוינים נחרים, כך יותר הפאזל הופך להיות יותר ויותר ויותר קשה, וצריך להשקיע יותר כוח חישובי, ופה הבעיה. ככל שבעצם יש לנו פחות ביטקוינים שנשאר לכרות, והמספר שלהם הולך ופוחת כל הזמן, כי כל הזמן יש תהליך של קריאה, צריך להשקיע יותר ויותר כוח חישובי. כוח חישובי שווה להשקעה של הרבה מאוד אנרגיה, של הרבה מאוד מחשבים, בשביל בעצם לייצר את המטבעות הנותרים שניתן לייצר. אז התהליך בעצם בשנים האחרונות הולך ומחריף, בגלל צריכת אנרגיה שהולכת ועולה, יותר קשה לייצר ביטקוינים חדשים, לכרות ביטקוינים חדשים, ולכן צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה בכל אחד כזה.
אז אנחנו שוב, כפי שפתחתי או התחלתי את השיחה הזו, גם מי שלא ממש הבין את מהות המשמעות של הביטוי קריאת ביטקוינים, אנחנו מבינים שמדובר בתהליך שמצריך כוח מחשוב רב, ויש לזה מחיר שבסופו של דבר מתרגם לגזי חממה.
נכון, אז בגדול יש פה דוגמה שנדבר עליה, דוגמה מתחנת כוח, תחנת כוח פחמית בארצות הברית, שפעלה במשך הרבה מאוד שנים עד שהיא נסגרה. היא פעלה מ-1937 בצפון מדינת ניו יורק, למרגלות אגם סנאקה, ובעצם היא סיפקה חשמל לתושבי האזור 70 שנה, נסגרה ב-2011 עקב ירידה בביקוש לחשמל, ואז לפתע היא נפתחה ב-2016. הטיעון היה של אותה חברה או יזמים שרכשו אותה, שבעצם הולכים לספק חשמל לאוכלוסייה המקומית, אבל מסתבר שזה לא מה שקרה, ואין ביקוש אמיתי לאנרגיה שהם מייצרים באזור. וב-2017 הם התחילו, פשוט הם פתחו חווה לקריאה של ביטקוין בתחנה, והשתמשו באנרגיה, בחשמל שהם מייצרים, כיום זה עומד על כ-14 מגוואט, ליצור, לקריאה בעצם של ביטקוין חדש. 14 מגוואט זה שווה ערך לצריכת חשמל של 9,000 בתים, והרווח בעצם שמפיקים מהקריאה הוא סדר גודל של $3,000 ביום, כך שזה לא מעט כסף. ובעצם הכוונה של החברה כיום זה לעלות מ-14 מגוואט ל-85 מגוואט, ושוב, כדי לכרות עוד ועוד ביטקוין. בשנת 2020 תחנת הכוח הזו פלטה 220 אלף טון של פחמן דו חמצני, ששוב, כולה הולכת אנרגיה, חשמל שנועד לכרות ביטקוין. זה שווה ערך ל-50 אלף מכוניות פרטיות חדשות שעלו על הכביש. ויש עוד בעיות סביבתיות, מעבר לפליטת גזי החממה, כשמסתכלים לדוגמה על השנים 2006-2007, בתחנת כוח כזאת מהסוג הזה יש מי קירור. גם אצלנו בתחנות הכוח בחוף הים שואבים מי ים ומקררים את המערכת, מחזירים אותם חזרה לים. פה מדובר על אגם קטן יחסית, התחנה הזאת שואבת כ-526 אלף קוב של מים מתוקים מהאגם לקירור. אם המים נשאבים בשנה ממוצעת כ-10,000 דגים, 600 אלף ביצי דגים, לרוות זה בעצם דגיגים צעירים בשלבי התפתחות שונים, והיא אחר כך מזרימה את המים האלה שקיררו את הקיטור במערכת שלה בחזרה לאגם. הבעיה שהמים האלה חמים ב-20 מעלות מטמפרטורות האגם בקיץ וב-30 מעלות מהטמפרטורה שלו בחורף. וזה עוד פגיעה דרמטית במערכת האקולוגית של האגם. הספציפי הזה, שעם השנים אוכלוסיית הדגה בו הצטמצמה, הגודל הממוצע של הדגים קטן, בעצם יש פה הפרעה אקולוגית גם בסביבה הקרובה.
אתה מתאר משהו מדהים, אנחנו מצד אחד רוצים לעבור למכוניות חשמליות ולחסוך בפליטה הפחמנית של כל אחד מאיתנו, ומהצד האחר אנחנו עוברים למטבעות מבוזרים ולשימוש בעננים, ואלה פולטים ומקזזים אולי את, את מה שאנחנו עושים, את המאמצים שאנחנו עושים בכל מה שקשור למניעת פליטה של גזי חממה. אנחנו כביכול פה סותמים חור ואז הוא צץ במקום אחר.
אז נכון, יש פה איזושהי פעילות מאוד בעייתית מהבחינה הסביבתית או מהבחינה האקלימית, אבל, ועוד בעיה בעצם היא שזו, אותו סחר במטבעות הוא כיום הוא בעיקר סחר ספקולטיבי, הוא לא מהווה תחליף מאוד משמעותי למטבעות הקיימים, אולי זה ישתנה בשנים הקרובות, אבל יש פה בעצם איזושהי פעולה שהתועלת לחברה, התועלת הכללית ממנה היא מאוד נמוכה, היא מייצרת פליטות והשפעות סביבתיות מאוד קשות. דרך אגב, תחנת כוח פחמית זה אומר פליטות של תחמוצות חנקן ובעיקר תחמוצות גופרית, והרבה מאוד חלקיקים מזהמים לאוויר, זה השפעה גם על האוכלוסייה והיצורים החיים והצומח בסביבה הקרובה ואפילו היותר רחוקה, ככל שהזיהום ניסה עם הרוח. אבל לא כל עולם הבלוקצ'יין או הטכנולוגיה הזאת חייבת להיות כל כך לא יעילה. יש מטבעות אחרים היום ויש טכנולוגיות בלוקצ'יין ואפילו חברות ישראליות שעוסקות בייעול התהליך, שבהם בעצם אותו תהליך קריאה צורך הרבה הרבה פחות אנרגיה, או שמקשרים את אותה פעילות ישירות לדוגמה לחוות סולריות, ואז האנרגיה היא אנרגיה מתחדשת.
מה שבטוח זה שקצת כמו כניסת טכנולוגיה של מכוניות, בהתחלה אף אחד לא חשב על הזיהום וכו', אבל כמו כל טכנולוגיה חדשה, הנה מבינים שיש לה מחיר בכל מה שקשור לגזי החממה, ויכול להיות שיקזזו את זה, אבל ודאי צריך לשים לב לכך, כשמקימים חוות של שרתים עבור עננים, או שוב חוות שיפעלו עבור קריאה של מטבעות מבוזרים וכו'. זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו כרגע.
אז כן, אז יש פה בעצם מה שרק אולי נסכם את זה שבסופו של דבר יש גם פתרונות היום, פתרונות טכנולוגיים, חברות שעובדות על לייעל את החישובים, את שיטת החישוב שלה ברשת הבלוקצ'יין, וכך להפחית את צריכת האנרגיה, ושוב, קריאה של מטבעות, זה יכול להיות ביטקוין או מטבעות אחרים, יש הרבה מאוד מטבעות היום, קריאה מסוג כזה שבעצם מצומדת לייצור של אנרגיות מתחדשות, כמו הרבה מאוד חוות שרתים היום של ענקיות הטכנולוגיה שמצומדות לטורבינות רוח או חוות סולריות, ובעצם ניצול של אנרגיה מתחדשת, ואז תביעת הרגל הפחמנית ובכלל של התהליך היא נמוכה משמעותית. יש פה איזושהי אבולוציה שהשימוש במטבעות דיגיטליים צריכה, אבולוציה סביבתית שהשימוש צריך לעבור, וזה אפשרי. אפשר להפוך את התהליך הזה להרבה פחות מזיק, וכדאי שנעשה את זה כבר עכשיו בראשית הכניסה של אותם מטבעות לחיים של כולנו, ולא נחכה עם זה לעוד כמה עשורים. שהנזק יהיה גדול בהרבה.
תודה לך על הדברים, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, והמשך יום נעים.
רמה נמוכה של ויטמין D מגדילה את הסיכוי לחלות בקורונה בצורה קשה ומסכנת חיים. כך עולה ממחקר חדש. החוקרים שערכו את המחקר מהמרכז הרפואי לגליל, והם בדקו את רמות הוויטמין בקרב 1,176 חולי קורונה
שהושפזו בין אפריל 2020 לפברואר 2021. מהמחקר עולה כי לחולים שרמות ויטמין D אצלם היו נמוכות במיוחד עוד לפני שנדבקו, היה סיכוי של פי 14 ללקוט בתחלואה קשה של קורונה, לעומת כאלה עם רמות גבוהות יותר. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אמיר בשקין, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז הרפואי לגליל, מעורכי המחקר. שלום.
שלום לך.
אז ראשית, בוא ננסה להבין מה מצאתם במחקר, ואז נדבר על הקשר באמת, ננסה להבין מה הקשר בין ויטמין D לבין האופן שבו אנחנו נדבקים מהנגיף, או איך ההידבקות הזו מתבטאת אצלנו בגוף. אבל מה קודם כל מצאתם במחקר?
אוקיי, המחקר הוא מחקר בעצם רטרוספקטיבי. אנחנו הסתכלנו על בערך 1,200 חולים שהתאשפזו אצלנו במרכז הרפואי לגליל במחלקות הקורונה, והלכנו אחורה לבדוק, לחפש אנשים שבמקרה בדקו להם רמת ויטמין D בין שבועיים לשנתיים טרם האשפוז. ורצינו לחפש קשר בין רמת ויטמין D, בין חסר בויטמין D לבין מחלה קשה ולבין תמותה. עכשיו, אני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר עם המסקנות של המחקר, כי זה סך הכל מחקר קטן, רטרוספקטיבי, ויש לזה השלכות משמעותיות על בריאות הציבור. אנחנו גם צריכים להיזהר לא לעודד אנשים לצרוך יותר מדי ויטמין D, אז ככה שאני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר עם המסקנות. בכל מקרה, מה שאנחנו מצאנו שמתוך ה-1,200 חולים, בערך ל-253, הייתה רמה של ויטמין D בין שבועיים ושנתיים דרך האשפוז. אבל לא היה לנו נתונים לגבי מי צרך ויטמין D ומי לא צרך ויטמין D. לגבי זה לא היה לנו נתונים. עכשיו, מה שראינו, שבעצם מתוך ה-253, 133 היה להם ויטמין D נמוך מ-20 דרך האשפוז. ובשאר היה יותר. וראינו שבקרב אלה שהוויטמין D היה נמוך, היה חסר בויטמין D, אחוז התמותה היה 25.6%, בעוד שבאלה שוויטמין D היה מעל 20, היה רק 3% תמותה. זה הממצא אחד. הממצא השני זה מה שהזכרת, שאלה שהיה להם רמת ויטמין D נמוכה, בעצם היה להם פי 14 יותר מחלה בדרגה קשה וחמורה.
טוב, יש, לפחות יש איזשהו מתאם, כך עולה מהמחקר, בין רמות הוויטמין D שיש בגוף, לבין היכולת של הגוף איכשהו להתמודד עם הנגיף, נכון? שוב, מדובר במתאם סטטיסטי, אנחנו מיד ננסה להבין מה המשמעות שלו, אבל ככל הנראה כן, יש מתאם כזה.
יש הסבר לפחות הגיוני שאפשר לחשוב איך הוויטמין D קשור, ואני...
אז אני אשמח לשמוע, מעניין.
אני מסתכל גם על התמונה יותר רחבה, מה קורה במחקרים בכל העולם. אבל קודם כל, ויטמין D יש לו תפקיד אנטי-דלקתי, הוא בעצם מדכא את התגובה האימונית. ואנחנו יודעים שמחלה קשה בקורונה היא נגרמת בגלל סערת הציטוקינים, בעצם תגובה דלקתית מוגזמת. אז ויטמין D הוא יכול לדכא תגובה דלקתית מוגזמת, אז מהבחינה הזאת יש היגיון. עכשיו ברשותך אני רוצה להסתכל על התמונה הרחבה יותר בעולם.
אוקיי.
יש מאות מחקרים שבדקו מה רמת ויטמין D באנשים שמגיעים עם קורונה, עם מחלת קורונה קלה וקשה. וזה משהו שחוזר על עצמו, שאלה שיש להם מחלת קורונה קשה, יש להם רמת ויטמין D הרבה יותר נמוכה. וגם אלה שהגיעו עם קורונה, לעומת אלה שהגיעו בלי קורונה, גם אלה שהגיעו עם קורונה לאשפוז, יש להם רמת ויטמין D יותר נמוכה. זה כבר אפשר להגיד קונצנזוס. אבל מצד שני, כל המחקרים עד היום שניסו לתת ויטמין D לחולי קורונה כדי לשפר את המצב שלהם, זה נכשל, לא הצליחו. אבל יש מחקר מאוד מאוד מעניין, חדש, שממש יצא לפני איזה שבוע, בעיתון אנדוקריני מוביל, שניסו לתת ויטמין D שכבר עבר שפעול בכבד לאנשים עם קורונה קשה, ויעשו תוצאות מדהימות שזה מאוד מאוד שיפר. אבל עוד פעם, בעולם הרפואי אנחנו נזהרים ממחקר אחד, אנחנו רוצים לראות עוד מחקרים.
זאת אומרת שאם אני צורך ויטמין D לאחר ההידבקות, הוא כבר לא אפקטיבי, אלא אם הוא ניתן לאחר שפעולו בכבד?
כן,
בהנחה שהמחקר הוא נכון.
כן, כן. הוויטמין D בעצם הוא לא קיים אצלנו כמעט בדיאטה. מאוד קשה לקבל בדיאטה ויטמין D. המקור העיקרי זה מהאור. קרינת UV על האור גורם לייצור באור של ויטמין D. עכשיו, הוויטמין D צריך לעבור שני שיפולים כדי שהוא יהיה פעיל. הוויטמין D הזה שנותר באור, אם הוא לא עובר את השיפולים, הוא לא עושה שום דבר. הוא צריך לעבור שני שיפולים, הראשון בכבד, השני בכליה. וויטמין D רגיל לא משופעל, שנתנו בעשרות מחקרים, לא ראו תועלת. אבל אמרתי לך, באמת מחקר גדול ויפה מברצלונה לפני שבוע, הראו שתוספת של ויטמין D שעבר את השפעול בכבד לחולי קורונה קשים, היו תוצאות מאוד יפות. אז זה מעניין.
זאת אומרת שזה לא איזשהו מתאם במקרה, כי אנחנו יודעים שגם אנשים שנחשפים לשמש, אז ככל הנראה רמות ויטמין D אצלם הן גבוהות יותר, אז אולי במקרה מי שהולך בחוץ, אז איכשהו נדבק פחות, זאת אומרת, יכול להיות איזשהו מתאם סטטיסטי שלא בהכרח קשור ישירות לויטמין D, אלא רק איזושהי אינדיקציה לכך שאנשים נחשפים לשמש, אבל זה לא המקרה, לפחות לפי המחקר האחרון שהזכרת.
כן, כן, אני גם לא בטוח לגבי זה, בגלל שאנחנו יודעים עוד מלפני הקורונה, מהשפעת, ובכלל וירוסים של דרכי הנשימה העליונות, שבחורף, בזמן שרמת ויטמין D יותר נמוכה, יש יותר זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, והוכח שיש קשר בין רמת ויטמין D נמוכה לבין זיהומים ויראליים בדרכי הנשימה. אז זה משהו שעוד ידוע לפני הקורונה. אוקיי, יכול אז... להיות שכשכבר יש מחלה קשה, אז בעצם זה אולי קצת מאוחר מדי בשביל לתת ויטמין D רגיל. אני גם רוצה לציין עוד נקודה לגבי המחקר שלנו, בהתייחס לרוב המחקרים שנעשו בעולם. רוב המחקרים שהזכרתי לקחו חולים שבעצם הם הגיעו בזמן המחלה החריפה, בדקו להם ויטמין D, וזה קצת בעייתי. אנחנו ניסינו להסתכל מה קורה עם הויטמין D לפני ההדבקה, בזמן שהבן אדם עוד בריא. ואת הבדיקה הזאת יש מחקרים ממש בודדים, אולי 2-3 בעולם שעשו.
טוב, ובסופו של דבר, ככל הנראה, כן יש קשר בין רמות ויטמין D, כפי שהזכרת, ליכולת של הגוף להתמודד עם הנגיף, אבל שוב, וגם את זה הזכרת, שלקחת או ליטול קמוצות כאלה של ויטמין D לאחר שנדבקתם, זה כבר פחות אפקטיבי,
כן,
אלא
כן.
כפי שהזכרת במחקר האחרון. מסקרן מאוד הקשר בין ויטמין, באופן כללי ויטמין D, שהוא שוב, אנחנו מדברים בדרך כלל על ויטמינים כאיזה שהם חומרים שאנחנו צריכים לצרוך מבחוץ, כי הגוף לא יודע לייצר אותם, אבל ויטמין D הגוף כן יודע לייצר, אולי לא מספיק
בכמות
וכולי, אבל אוקיי, נכון, בעזרת השמש. כן, שוב עולה כאן הקשר המסקרן מאוד, וגם הזכרת את הקשר המסקרן מאוד בין ויטמין D לבין דלקות באופן כללי, ומערכת החיסון, שזה משהו לא פחות חשוב, אנחנו גם מדברים על הרבה מחלות אוטואימוניות וכו', אולי גם זה יכול לעזור, אבל אז הנה שוב עולה אותו קשר בין רמות הוויטמין, במקרה הזה ויטמין D, ליכולת של הגוף להתמודד עם הנגיפים, נגיפי קורונה. תודה לך על הדברים, דוקטור אמיר
בשקין. אני יכול להוסיף עוד איזה נקודה חשובה?
כן, בבקשה. כן.
אני כן רוצה שנצא בסוף עם איזושהי מסקנה או עם איזשהו עצה לאנשים בסוף הרעיון הזה.
בבקשה.
יש לנו חשד שלהתחיל את המחלה עם רמת ויטמין D נמוכה זה לא כל כך טוב. אז מה שאני ממליץ זה ללכת לפי ההנחיות של משרד הבריאות. בעקבות מגפת הקורונה, משרד הבריאות באוקטובר 2020 הוציא הנחיות לצריכה של ויטמין D. וזה משהו שהוא, כן, אני מציע פשוט להידבק להנחיות של משרד הבריאות, כדי שאם במקרה נדבקים בקורונה, להתחיל את זה ברמה של ויטמין D טובה. ההנחיות אומרות ככה, משקל תקין, מבוגרים במשקל תקין, בין 800 ל-1,000 יחידות ליום. אנשים עם עודף משקל, 2,000 יחידות ליום, ואנשים עם השמנה קיצונית, BMI מעל 40, אז 4,000 יחידות ליום. אז אני כן ממליץ פשוט להתאמת להנחיות של משרד הבריאות.
תודה לך על הדברים, דוקטור אמיר בשקין, מנהל יחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז הרפואי לגליל, מעורכי המחקר הזה. תודה רבה.
תודה רבה.
דיסק און קי אאוט, זיכרון חשמלי דק 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 אין. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב יצרו זיכרון חשמלי בעובי שני אטומים בלבד. נכון להיום, ההתקנים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר לשמירת מידע עשויים מגבישים קטנטנים המכילים כמיליון אטומים. כעת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו להנדס מערכת בעובי של שני אטומים בלבד, מה שעשוי כמובן לחולל מהפכה בתחום דחיסת מידע, עיבוד מידע. שלום לדוקטור משה בן שלום, ראש המעבדה לחומרים קוונטיים שכבתיים בבית הספר לפיזיקה אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
למד אותנו איך אפשר לאחסן מידע בעובי, זה אפילו לא עובי, שני אטומים בלבד.
כן, אז למעשה כבר היום יש הרבה תקנים שמאחסנים מידע במספר קטן של אטומים. הדוגמה הזו שהקראת של מיליון זה מספר מאוד מאוד קטן. זה אומר שאפשר להכניס כאלה המון 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 על פני גודל של זיכרון של טלפון או משהו כזה. מה שאנחנו הצלחנו להראות זה מערכת שעושה את זה בציר אחד, באחד הצירים, רק עם שני אטומים, שזה אומר, יהיה אפשר אולי בעתיד להכניס עוד הרבה יותר, ואולי מה שיותר משמעותי זה האלמנט שבעובעים כאלה, האלקטרונים יכולים להתנהג קצת שונה. היום רוב ההתקני זיכרון שיש לנו מתבססים על זה שאלקטרונים שומרים מטען באיזושהי צורה, וצריך להביא אותו לשם ולקחת אותו משם, בעוד שבעובעים האלה של שני אטומים הם יכולים, האלקטרונים למעשה להיות בו זמנית בשתי מקומות. כך שאנחנו קוראים לזה בפיזיקה שהם יכולים למנהר בינם.
אני מריח קצת קוונטים פה.
אכן, זה אפקט שנקרא מנהור, זה אפקט קוונטי, הוא מוכר לעולם מזה הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שכשמגיעים לסקאלה האטומית הוא קורה גם בצורה תדירה מאוד. הבעיה היא...
אז רגע, בוא, אז ספר מערכות... לנו על האפקט הזה, רגע, סקרנת כי אני משער שזה לא טריוויאלי, גם על התופעה עצמה המאוד מסכנת, ועל איך אפשר לרתום אותה באמת לאחסון זיכרון.
אז מה שמאוד מאוד קשה זה למצוא מערכת שהיא בעובי של אטומים, שעדיין האלקטרונים מסתדרים בה בצורה מאוד מיוחדת. הם למעשה, בדרך כלל אם אין אילוצים, האלקטרונים רוצים לשמר כמה שיותר סימטריה של המערכת, ולא להתכתב, אנחנו קוראים לתופעה הזאת כיתוב. יש הרבה פעמים כיתוב מגנטי, זה אחד העקרונות שעל בסיסם אנחנו משתמשים המון בזיכרונות בתעשייה, ויש גם כיתוב חשמלי, שגם הוא מוכר המון, המון שנים. האלקטרונים מחליטים להסתדר באיזושהי צורה בתוך החומר, בתוך הגביש, בגלל הסימטריה שלו. הבעיה עם כיתובים חשמליים וגם מגנטיים, שקשה מאוד לעשות אותם מאוד מאוד דקים, כי אז פתאום האלקטרונים פחות רוצים להסתדר. ואנחנו גילינו איזושהי, למעשה היינו צריכים להרכיב מחדש איזשהו גביש, שהוא עדיין נשאר בעובי של שני אטומים, ושומר על הכיתוביות הזאת. ולתוך הכיתוביות הזאת, אחד שיש לה מערכת איזשהו כיוון מועדף, אז אפשר לפי הכיוון הזה להחליט אם יש מידע, לשים שם 0 או 1, זה מה שבדרך כלל שמים במחשבים.
אז רק למד אותנו, איך בכלל נעשה, או איך מתבצע אפסון או אחסון של מידע על אטומים, איך זה קורה? כי אנחנו באמת צריכים להכניס או 0 או 1, או יש או אין.
נכון, אז יש כל מיני צורות, יש המון צורות. לפעמים אנחנו שומרים את המידע על ידי כיוון של שדה מגנטי. החומר עצמו יוצר שדה מגנטי במרחב, והכיוון של השדה המגנטי הזה יוצר את ה-0 או 1. לפעמים אנחנו שמים שם מטען, ממש שמים מטען, כמו בהתקן סלש שדיברת עליו בתחילת דבריך, אפשר ממש להקפיץ כמה אלקטרונים לתוך איזשהו נקודה במרחב, וכשיש שם אלקטרונים אז זה יהיה 1, וכשאין שם אלקטרונים זה יהיה 0, או להפך. ולפעמים אנחנו יכולים גם דרך סידור של האלקטרונים, זאת אומרת לא יהיה עודף אלקטרונים, אבל האלקטרונים יסתדרו יותר בצד אחד של הגביש לעומת הצד השני. ואת זה אפשר גם לעשות המון שנים, אבל לעשות את זה בעובי של שני אטומים לא היה אפשר עד עכשיו, והמערכת שהראינו ממש עושה את זה, ויש לה עוד כל מיני יתרונות מעבר לזה, אבל במיוחד שבעובי הזה, אם אני אקח אלקטרונים מהסביבה ונסה להקפיץ אותם מעבר למכשול הזה של השני אטומים, הם יוכלו לעשות את זה מבחינה קוונטית.
טוב, הנה אנחנו תמיד שמחים לשמוע שיחות שבהם הנושא הקוונטי עולה כמשהו שהוא פרקטי, ולא כאיזו תיאוריה שנשמעת כמעט מטאפיזית, אבל זה קורה.
כן, קוונטים קורה, זה נכון שעכשיו יש הייפ של חישוב קוונטי, שזה למעשה להשתמש בתהליכים אותם תהליכים שהאלקטרונים או פוטונים עושים, כדי לטייב את צורת החישוב. אבל המחשב שיש לנו היום, הטלפון שאני מחזיק בידי, הוא בהחלט, בהחלט משתמש באפקטים קוונטיים. אלקטרונים בתוך דבישים הם קוונטיים. בפיזיקה אנחנו קוראים לזה כל דבר שיש בו H-bar, אז מוליכות היא אפקט קוונטי לחלוטין. כך שאנחנו כבר המון 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 שנים משתמשים באפקטים הקוונטיים. הטבע הוא קוונטי ברובו. רק צורת חישוב קוונטי זה אולי משהו שהוא איזשהו הייפ חדש שמנסים לייעל אותו עוד יותר. אנחנו בהיבט הזה יותר בקוונטים הישן, אבל הוא עדיין מאוד מאוד קוונטי, והוא מאוד מאוד חשוב להמון דברים.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור משה בן שלום, ראש המעבדה לחומרים קוונטיים שכבתיים בבית הספר לפיזיקה אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בכיף, יום טוב.
מים מהאוויר. שימו לב למחקר הבא, מים שיוצרו או הופקו מהאוויר של העיר תל אביב יפו עמדו בכל תקנות מי השתייה של ארגון הבריאות העולמי. מדובר במחקר ראשון מסוגו בעולם שנערך על ידי צוות מומחים מהמעבדה להידרוכימיה בבית הספר למדעי כדור הארץ והסביבה על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב, והתוצאות פורסמו בכתב העת Science of the Total Environment and Water. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דרור אביסר מבית הספר למדעי כדור הארץ והסביבה על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב, שלום רב.
ראשית, למד אותנו באופן כללי איך אפשר להפיק מים מהאוויר, ואז נדבר על איכות המים שהופקו מהאוויר דווקא של העיר תל אביב יפו, שאני משער שהיא דוגמה לעיר שהאוויר שם לא הכי נקי כמובן.
קודם כל, הפקת מים מהאוויר זה דבר שהטבע המציא עוד לפני שהטכנולוגיה הזאת הומצאה. כל בוקר על החלון של הרכב שלך, אתה מכיר את הטל שיש לך על צמחים שאתה הולך בגינה, זה גם הפקה של מים מלחות מאטמוספירה, תהליך העיבוי של עדי מים על משטח, אז יש את התהליך של ההתאבות הפסיבית, מה שהטכנולוגיה הזאת הציעה זה התאבות פשוט אקטיבית בעזרת חשמל, מכשיר שיודע ליצור, למשוך את העדי מים במערכת טכנולוגית לתוך משטח וליצור העצה של התהליך של ההתאבות, ועל ידי כך אתה מושך יותר עדים ומייצר יותר מים ואוסף אותם לתוך מיכל, וזה יכול לספק גם למי שתייה. אז זה תהליך הטכנולוגיה, עתידות הטכנולוגיה עצמה למעשה, כאשר מבחינת תל אביב, מבחינת הזיהום אוויר, אחד מהדברים שעניינו דרך הטכנולוגיה הזאת הומצא על ידי חברת ווטרג'ן, שאנחנו עשינו לה את המחקר הכימי, כי אחד הדברים שבאמת עניינו, כמו שאתכם מעניינים, זה אם יש באוויר הרבה מזהמים, גם כימיים וגם מיקרוביאליים, האם בתהליך העיבוי הזה, המזהמים האלה מצטרפים למים, ולמעשה אנחנו יכולים לאסוף מים שאוספים למעשה את כל המזהמים שנמצאים באוויר. וזה דבר שרצינו
לענות. שאלה טובה, אם אנחנו באמת מפיקים מים מזוהמים מהאוויר, או מים שהם לא. שאלה מצוינת.
כן, וזה היה מוקד המחקר עצמו שרצינו לבדוק. בתהליך הדינמי, כן, האקטיבי של היצירה, ההאצה הזאת על המשטח, ובדקנו למעשה את כל הקבוצות הכימיות האפשריות, גם אורגניות, גם אנאורגניים, גם נדיפים, חצי נדיפים, לא נדיפים, גורמים מיקרוביאליים כאלה ואחרים, וממש אנליזה כימית מאוד מאוד מורכבת, הרבה מעבר למה שדרוש דרך אגב בתקנות מי שתייה, כי רצינו להבין תהליכים. התאמנו גם את הדגימות לסוג מזהמים שיכולים להיות באותה סביבה, ומשכנו הרבה אוויר ועשינו מעל 25 קמפיינים כאלה בתנאים שונים, ובסופו של דבר ראינו שהמים שאנחנו מקבלים, למעשה יש בהם כמות מאוד נמוכה של חומרים, הרבה הרבה מתחת לתקן, ולא חומרים בעייתיים. זאת אומרת, כל מה שנמצא באטמוספירה ברמה של זיהום, אנחנו לא מוצאים במים עצמם. ואת החומרים שכן אנחנו מוצאים, מוצאים אותם בריכוזים בסדרי גודל הרבה מתחת לתקן, תקן של איכות מי שתייה. חשוב לציין שהמכשיר הזה שבדקנו ובנינו הוא מכשיר שדומה מאוד למכשיר שחברת ווטרג'ן מייצרת מים ומוכרת אותו, רק בלי תהליכי הטיפול שבה. זה רק תהליך האיסוף, בלי כל הפילטרים ותהליך הטיפול שיש להם עוד במכשיר. זאת אומרת, רצינו לקבל את המים בלי שום אפשרות של טיפול, ולמעשה קיבלנו מים שהם יחסית מאוד מאוד נקיים לכל תקנות מי השתייה שמקובלים בעולם. וזה דבר שהפתיע אותנו, כמות המזהמים שיש על, בעיר כמו תל אביב, לא השפיע על התהליך של, של מים שנאספים בצורה דינמית מהלחות באטמוספירה.
אז זה נשמע מצוין שיש הרבה פחות מזהמים ממה שחשבנו. בוא נדבר על כמויות ואפקטיביות של ניסיון איכשהו ללכוד את המים מהאוויר. האם בסופו של דבר כן יהיה לי איזשהו מתקן כאן בבית לכל משפחה שידע להמיר את הלחות באוויר למים? זה משהו שהוא אפקטיבי מבחינת הכמויות, או שזה אולי טוב לטיילים שהולכים לאיבוד ואיכשהו רוצים להפיק מים שיצילו אותם?
בהחלט יכול להתאים לכמויות. יש מכשירים ברמות שונות, יש מכשירים שהם כבר היום ברמה של עשרות ליטרים ליום עד מאות ליטרים ליום ברמה ביתית. יש מכשירים שמספקים הרבה יותר מים ברמה תעשייתית לקהילות, למוסדות וכולי. חשוב גם נורא לציין שהמכשיר הזה כבר מתחיל להיות אפקטיבי מ-20% לחות באטמוספירה. זאת אומרת, מריכוזי לחות מאוד נמוכים. זה גם טוב לאזורים יבשים ומדברים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין. עדיין דורש אנרגיית חשמל, כרגע עובדים על פיתוח של אנרגיה חלופית, של אנרגיה סולארית, שברגע שזה יהיה, זה יהיה מאוד זמין להרבה מאוד אוכלוסיות בעולם, אבל זה בהחלט פתרון שיכול להיות להרבה מאוד מאוד אנשים, ולאו דווקא לטיילנים ברמה של תרמיל, אלא פתרונות ברמה ביתית, ברמה תעשייתית, קהילתית, במגוון אזורים בעולם, כבר היום יש מכשירים כאלה במגוון אזורים בעולם שסובלים ממחסור במי שתייה, וזה פותר להם בעיה. והכי חשוב זה לראות שבאמת המים שאנחנו מספקים הם מים באיכות טובה. על כן, הגדלנו לעשות, והשלב שנמצא עכשיו המחקר, זה לקחנו את המכשיר הזה והצבנו אותו באזור שנמדד בריכוזי זיהום אוויר מאוד מאוד גבוהים כמו יפת חיפה, וכרגע אחרי 13 קמפיינים גם שם, אנחנו לא רואים זיהום שנכנס למים, שזה מאוד מעניין, ובימים אלה אנחנו מעבירים את זה לאזור חקלאי, שבו יש גם רפת וגם לולים וגם ריסוס של עצים ומטעים. נורא מעניין אותנו לראות את ההשפעה של אזורים חקלאיים, כי אתה יודע, המכשיר הזה מיועד להיות במגוון אזורים של שימושי אדם, חשוב לנו לראות סוגים שונים של התיישבות ופעילות אנושית, איך היא משפיעה על איכות המים. כרגע הזיהום העירוני והתעשייתי נראה שלא משפיע. חקלאי, אנחנו נראה בהמשך.
וואו, נשמע מרתק. אם בעתיד נוכל גם להשתמש באנרגיית השמש וגם להפיק מים מהאוויר, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
אכן צורה.
לגמרי. תודה רבה לך, פרופ' דרור אביסר, מבית הספר למדעי כדור הארץ והסביבה על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה, יום טוב.
לכדור הארץ יש דופק. יצורים ביולוגיים פועלים על פי מקצב פנימי או דופק פנימי. עכשיו מתברר שגם לכדור הארץ יש דופק, לפי מחקר גיאולוגי שפורסם בכתב העת Geoscience Frontiers ונערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת ניו יורק. אירועים יוצאי דופן כמו התפרצויות של הרי געש, שינויים בפני הים, ירידה חדה בחמצן באוקיינוסים, כל אלה מגיעים בצורה מחזורית. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו.
רק נזכיר שהדברים האלה גם קשורים להחדות המוניות, אבל בוא נגלגל את הדברים לתחילת הידיעה עצמה, עם הכותרת הכביכול פרובוקטיבית הזו שלכדור הארץ יש דופק. למה הכוונה באמת? האם מדובר בדופק מטאפורי?
אני חושב שכן, זה דופק מטאפורי. החוקרים ביצעו מה שאנחנו קוראים אנליזת פוריה, בדיקה של שכיחות התדירות של תופעות געשיות או אסונות טבע ענקיים, או שינויים טקטונים מסיביים בכדור הארץ, וגילו שיש באמת זמן מחזור של 27.5 מיליון שנה. הם הסתכלו 260 מיליון שנה אל העבר, הגיאולוגי של כדור הארץ, ותיארכו באמצעים שונים מאות אפיזודות שכאלה, ומצאו שיש באמת זמן חזרה, או repetition time, כמו שאומרים, שהמאפיין שלו הוא 27.5 מיליון שנים, ולזה אפשר להגיד, במטאפורה, זה הדופק של הפלנטה, כל 27.5 מיליון שנים, יש איזושהי פעימה כזאת שגורמת לשכיחות גדולה יותר של אירועים גיאולוגיים קיצוניים, שבחלקם, כמו שאתה ציינת, קשורים אולי להכחדות המוניות של מינים ביולוגיים על פני כדור הארץ.
עכשיו, מה יוצר את החוקיות הזו? זאת אומרת, כי על פניו זה, שוב, או שזה צירוף מקרים, שיש איזושהי חזרה פעם ב-27 מיליון שנה, למרות שאני משער שמדובר במשהו, זה נדיר, שתהיה מין חוקיות, אקראיות כזו שאיכשהו מסתדרת לה, אבל מה גורם לזה?
אז החוקרים לא יודעים, באמת, אין תשובה. מה שמצאו זה שה-27.5 מיליון שנים של זמן המחזור הזה די קרוב או מתקרב למחזוריות שבה כדור הארץ, איך לומר, עולה ויורד ביחס למישור הגלקסיה, שהוא בין 32 מיליון שנה. כדור הארץ מקיף, יחד עם מערכת השמש כולה כמובן, והשמש שלנו, את מרכז הגלקסיה, שנמצאת במישור מסוים, והמערכת נמצאת בתנודה מחזורית בת 32 מיליון שנה, והחוקרים אולי משערים שהתנודה הזאת יכולה להיות קשורה למעבר הזה מלמעלה למטה, מטאפורית, של מישור הגלקסיה, אבל אין להם שום הוכחה לכך. אני קראתי שהם גם הציעו הסבר עוד יותר אזוטרי, אפילו משהו שקשור לחומר כהה או חומר אפל, שנמצא בתוך מישור הגלקסיה וכדור הארץ סופח אליו, והוא נתקל בכזה חומר, וזה משפיע על הפעילות הטקטונית שמתרחשת בכדור הארץ. זה הסבר קצת יותר דחוק, ולכן מה שאתה אמרת, יכול להיות שזה באמת מקרה, מה גם שהם סקרו רק 260 מיליון שנה מתוך 4.5 מיליארד שנים של היסטוריה של כדור הארץ. כמובן שאין לנו עדויות גיאולוגיות כל כך כל כך קדומות, ויהיה קשה גם למצוא, בטח כשמדובר באירועים חוצי יבשות, שקשורים לטקטוניקת הפלטות, להתפרצויות געשיות ענקיות, לאירועים של, כמו שאתה קראת לזה, החמצת מי האוקיינוסים ושלילת החמצן מהיצורים החיים שנמצאים בו. כלומר, כל אלה באמת קטסטרופות ענקיות שמאוד קשה למצוא להם עדויות בעבר הרחוק יותר, נאמר חצי מיליארד שנים אחורה אל העבר. אז לכן הייתי מאוד מאוד זהיר באמירה שמצאו דופק לפלנטה, דופק מטאפורי, כמו שאתה אומר. יש פה איזושהי מחזוריות שאיננה ברורה, היא גם לא חד משמעית, וצריך לבדוק ולחקור באמת כמה זה חזק, הניתוח המתמטי של התופעות.
אתה הזכרת את העובדה שזה לא רק שאנחנו רק מקיפים, כדור הארץ מקיף את השמש, אלא אנחנו חלק מתנועה הרבה יותר גדולה, נכון?
נכון, בדיוק. למעשה, אולי המאזינים לא מכירים את המושג, אבל מה שנקרא שנה קוסמית. שנה קוסמית זה הזמן שלוקח למערכת השמש, לשמש שלנו ולכל כוכבי הלכת שמקיפים אותה, להקיף את מרכז הגלקסיה. אפשר להסתכל על הגלקסיה שלנו הרי כאל דיסקה ספירלית, שאנחנו נמצאים באחת מהזרועות שלה, שמסתובבת באיטיות סביב המרכז שלה, והקפה שלמה לוקחת 120 מיליון שנה. זאת שנה קוסמית, אבל זאת ההקפה המעגלית או האליפטית סביב המרכז, ויש אליה תנודה נוספת, כמו שציינתי, של 32 מיליון שנה, של עלייה וירידה ביחס למרכז, או לציר המרכזי, מישור המרכזי של הגלקסיה, ולכן, שוב, הצירוף של שתי התנועות האלה מביא באמת למעבר של כדור הארץ, יחד עם כל כוכבי הלכת של מערכת השמש, דרך אזורים שונים בגלקסיה. ייתכן שיש באמת תופעות גלקטיות שאנחנו לא מכירים, ושיכולות להשפיע בצורה כל כך חזקה, על כדור הארץ שלנו ועל התופעות המתרחשות בו. אם המאזינים מודאגים, מתי יהיה הפעם הבאה שנקבל כזה צבר של אירועים קטקליזמים גיאולוגיים, זה בערך עוד 10-15 מיליון שנים. כלומר, השיא הקודם היה בערך לפי החשבון והתיארוך הגיאולוגי של לפני 7-10 מיליון שנים, אז לפי החישוב, אם יש מחזור של 27.5 מיליון שנה, אז אנחנו יכולים לנוח בביטחה לפחות עוד 10-15 מיליון שנים.
אז הנה נרגענו, תודה רבה לך פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לגמות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
חן חן, להתראות.
¶¶
מתברר שהוקינג צדק. התיאוריה של סטיבן הוקינג הנוגעת לשטח חור שחור אכן נכונה, והדברים עולים ממחקר של קבוצת אסטרופיזיקאים אמריקאים, מחקר שפורסם בכתב העת Physical Review Letters. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עמרי ונדל, פרופסור לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
שלום וברכה לכם.
אז ראשית, למד אותנו מהי התיאוריה של סטיבן הוקינג, ואז נבין איך הצליחו להוכיח אותה.
כן, אז לשם כך אנחנו צריכים לחזור לשנות ה-70 של המאה שעברה, כאשר חורים שחורים למעשה התגלו, וגם מבחינה תיאורטית היו כמה פריצות דרך, לאחת מהם אחראי כמובן סטיבן הוקינג המפורסם, אבל לא פחות חשובה היא פריצת דרך של אז חוקר צעיר בשם יעקב בקנשטיין, שהפך לפרופסור באוניברסיטה העברית ונפטר לא מזמן, והוא למעשה זה שכתב מאמר, פרסם מאמר אפילו שנה לפני הוקינג, שהאנטרופיה של חורים שחורים קשורה למסה שלהם, ובהמשך סטיבן הוקינג פרסם את מאמרו המפורסם על שטח הפנים של חור שחור, שקשור לטמפרטורה של חור שחור, והשאר היסטוריה.
עכשיו, ראשית, חשוב שהזכרת גם את שמו של פרופסור בקינשטיין, שהוא באמת פרופסור בעל שם עולמי. משום מה בארץ, התושבים כן פחות מכירים את שמו, אבל הוא באמת בעל שם עולמי, שלצערנו לא איתנו, שעסק בחורים שחורים ממש לא פחות מסטיבן הוקינג.
לגמרי, וסטיבן הוקינג בעצמו הכיר בחשיבותו ודיבר, נתן לו את הקרדיט.
אז תוכל להמשיך, זה היה חשוב רק להבהיר את הנקודה
הזאת. כן, בהחלט.
נקודה משמעותית. בבקשה.
אז מה זה בעצם שטח של חור שחור? כי אנחנו יודעים שחור שחור זה בעצם מסה שהתמוטטה לתוך עצמה, למשל כוכב, ומבחינה פיזיקלית מתמטית הפכה לנקודה. כל המסה מרוכזת בנקודה במרכז של אזור שנקרא אופק האירועים. אופק האירועים הוא הגבול המפורסם שמעבר לו שום דבר לא יכול לברוח מהכבידה של החור השחור, וזה כדור למעשה, אזור כדורי בעל רדיוס שלחור שחור נייח, נקרא רדיוס של שוורצ'ילד, נייח ולא מסתובב, ועוד נגיע לזה, ויש לכן יש כדור ברדיוס מסוים, ואופק האירועים יש לו רדיוס מסוים, ואפשר לדבר גם על שטח פנים של אותו כדור, ושוב פעם, בדגש על חור שחור שאיננו מסתובב, אז אפשר להגיד שהחור השחור הזה יש לו שטח פנים, והשטח הפנים הזה, הרדיוס הוא יחסי למסה, ולכן שטח הפנים הוא יחסי לרדיוס בריבוע, זאת אומרת למסה בריבוע. עכשיו, מזה נובע שחור שחור שסופח מסה, זאת אומרת, רוכש לעצמו עוד מסה, אם זה מכוכב שסמוך אליו, שמטפטף אליו קצת מהמסה שלו, הוא שואב מסה, או למשל בהתמזגות של שני חורים שחורים, כמו האירוע המפורסם שלראשונה התגלה ב-2015 והביא ל... הוכחת גלי הגרביטציה שנחזו על ידי איינשטיין 100 שנה קודם לכן, אם המסה גדלה, אז גם השטח אמור לגדול. אבל מה? יש כאן נקודה עדינה, שהדגשתי קודם ששטח הפנים של חור שחור הוא לא יחסי רק למסה, הוא יחסי למסה בריבוע אם זה חור שחור נייח. עכשיו, אם לחור השחור הזה יש טנה זוויתי, זאת אומרת הוא מסתובב, אז השטח הפנים שלו קטן ככל שהוא מסתובב מהר יותר. ולכן יש מצב בעבר, לפני שמדדו את זה ישירות בתגלית שמדובר בה כעת, חשבו שיכול להיות שיש מצב שהחור שחור סופח לעצמו מסה, אבל המסה הזאת היא לא מגדילה רק את המסה שלו, אלא גם את הטנה הזוויתי שלו. ולכן יכול אולי להיות מצב שהמסה, תוספת המסה ותוספת הטנה הזוויתי, מקזזים זה את זה ביחס לשטח הפנים. ואז שטח הפנים כביכול אולי נשאר אותו דבר. וזה באמת דבר עדין שקצת קשה להבין, אבל בסך הכל אם אנחנו מקבלים את זה, הניסוי הנוכחי או הפירוש הנוכחי של התצפית משנת 2015, החוקרים הצליחו למדוד בצורה ישירה את שטח הפנים של שני החורים השחורים שהתמזגו, כל אחד מהם לחוד, ושטח הפנים של התוצר של החור השחור הסופי, ומצאו שאומנם שטח הפנים של החור השחור הסופי הוא יותר גדול מסכום השטחים של שני החורים הנפרדים שהתמזגו. וזה באמת מוכיח את התיאוריה של סטיבן הוקינג.
וואו, טוב, תמיד כשעולה הביטוי חור שחור, זה תמיד מעורר סקרנות, תופעות בקנה מידה אסטרונומי, שאני משער שבעבר היו מדע בדיוני, וגילו שהן אכן קורות מין כמעט חור במרחב זמן, הרי מדובר אמנם במסה אדירה שמרוכזת במקום מצומצם, או אפילו בנקודה, אבל יש לך השלכות גם על עניין הזמן, נכון? זה לא רק במסה, כן, אנחנו חיים במרחב
בהחלט.
זמן.
בהחלט, יש לזה, כמו שבתורת היחסות הפרטית, אנחנו יודעים שזמנו של האסטרונאוט בחללית ייראה לנו מכדור הארץ כאילו הוא מועט, באותה מידה גם זמנו של אסטרונאוט שנקלע לסביבתו של חור שחור מועט, ולא בגלל המהירות אלא בגלל הגרביטציה. יש לזה אפקט מאוד דומה, ואפילו בספרות המדע הבדיוני בסרט המפורסם אינטרסטלר, אז יש אסטרונאוט שמבצע איזה תרגיל ליד חור שחור, או אפילו נכנס לחור שחור, וחוזר לכדור הארץ כשהוא בין כמה ימים יותר מבוגר, בעוד שביתו כבר הזדקנה ונמצאת על ערש דווי.
וואו, לא כיף, לא בטוח שאני
כן, אבל אנחנו בינתיים אנחנו משאירים את עצמנו לתיאוריה, ואולי רק כדאי לחדד את הדבר, את המסקנה הזאת של הוקינג. הוקינג בעצם חזה שכאשר חור שחור גדל במסתו, תמיד השטח שלו יגדל, אפילו אם מביאים בחשבון את האפקט הזה של הקטנת השטח בגלל הגדלת אנטנה הזוויתי. וזה מה שהוכח בניסוי האחרון.
טוב, תודה לך פרופסור עמרי ונדל, פרופסור לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית, ירושלים, תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
ובמסגרת פינת התרבות, אנחנו חוגגים יום הולדת 95 לאחד האנשים המקוריים והמצחיקים ביותר בתולדות הקולנוע, מל ברוקס. שלום ליונתן גת, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות ומבקר התרבות שלנו, שלום.
שלום דודו, אכן, אנחנו מדברים היום, כן, 95, לאיש שקוראים לו מלווין קמינסקי.
יהודי?
כן, ברוקס הוא מלווין קמינסקי, הכי יהודי שיכול להיות, אין יותר יהודי ממנו. שגם הקומדיה היהודית מופיעה אצלו בסרטים, צוחק על זה לא מעט. והאמת היא שעד לא מזמן, אני חושב שראינו אותו בסרטון לפני שנה בערך, בתקופת הקורונה. הוא הופיע יחד עם המשפחה שלו, כאשר הוא נמצא מאחורי זכוכית, ולא מסוגל לדבר,
נכון,
כי יש
נכון.
שם מרחק בעקבות הקורונה, כן. זה היה סרט, סרטון ויראלי שמאוד הצליח להעביר את המסר של ההפרדה וזה, וכדומה. לא בטוח כמה זה היה נכון אז, אבל בסדר. בכל מקרה, אנחנו מדברים על אחד הקומיקאים היותר מופרעים של הקולנוע, שהתחיל את דרכו, וזה מעניין, הוא התחיל את דרכו בחבורת כותבים שבה ישב גם וודי אלן.
אוקיי.
וגם ניל סיימון. וגם קארל ריינר. זאת אומרת, זה מין, היה פול כזה של תסריטאים קומיים מהמשובחים ביותר, שכולם ישבו יחד וכתבו בדיחות לתוכנית שקראו לה The Sid Caesar's Show, התוכנית של סיד סיזר, היה קומיקאי, גם כן יהודי דרך אגב. אז אם אתה יכול לראות, וניל סיימון כמובן הפך להיות אחד התסריטאים המעוללים, המחזאים המעוללים ביותר של הוליווד, וכמובן וודי אלן, שהפך להיות כמובן אייקון בפני עצמו, ומל ברוקס גם כן. זאת אומרת, זה אולפנה של יהודים ממזרים, קומיקאים, שובבים, והוא היה הקומיקאי היותר פרוע, זה שלא מבקש בהכרח להעביר איזה מסר כמו רודי אלן, אלא בעיקר לטובת מה ש... מיכאל בכטין קורא, הפילוסוף מיכאל בכטין קורא לזה קרנבל עליז, כלומר חילול קודש עליז, סליחה, הביטוי חילול קודש עליז.
אוקיי,
משמע,
זה מצחיק. אוקיי.
מה אתה אומר?
לא, לא, אני אומר שהביטוי עצמו הוא מצחיק, אבל אני לגמרי מבין מה הוא משקף ברמה הקומית ובכלל.
כלומר, הפרודיה הטהורה הזאת שבעצם מחללת את כל הקודשים, למשל, הסרט ההיסטוריה המטורפת של העולם, שם הוא כמובן צוחק על כל כמעט דבר, כולל משה רבנו, כן? שהוא מביא את ה-15 הדיברות, כן? 15 הדיברות, ונופל לו אחד, מתנפץ על הרצפה, אז הוא אומר, 10 הדיברות, כן? הבאתי לכם את 10 הדיברות.
היום אולי כבר מקובל לצחוק על הדברים האלה, לשחוט פרות קדושות וכו', אבל בזמנו זה לא היה כל כך מקובל.
זה לא היה כל כך מקובל, ואנחנו גם יודעים על זה ממונטי פייתון. מונטי פייתון עשו את ברן כוכב עליון, ומל ברוקס אמר שהוא קיבל מהם השראה. אז, אבל מל ברוקס מותר לו, כי הוא יהודי. אז יש לו רישיון להרוג במקרה הזה. ואני חושב בכל הסרטים שלו, שתמיד גם היו פרודיות על, למשל יש לו את הסרט מתח גבוה. אנשים מכירים, אנשים עוד זוכרים את הסרט הזה? מתח גבוה. הסרט שעשה פרודיה על כל סרטי אלפרד היצ'קוק.
אני לא בטוח שמכירים, אבל טוב, אני כבר גדלתי על שיגעון בחלל כפרודיה על סרטי מדע בדיוני, זאת אומרת, הוא כן אוהב גם פרודיות, כמו שאמרת, פשוט לשחוט פרות קדושות, או באופן כללי להתאמר בפורמטים ובכל מיני אייקונים קולנועיים.
נכון, אצל מל ברוק זה תמיד פיור פאן. תמיד, למשל, באמת שיגעון בחלל, שגם ירד על מלחמת הכוכבים, וגם על... אודיסאה בחלל של קובריק, ושילוב של הכל מכל וכל, וגם כשהוא עשה סרטים כמו רובין הוד גברים בטייץ, לא יודע אם אתה זוכר, וכנה לגבי דרקולה, איש מת ואוהב את זה, ככה הוא קרא לזה, אז גם שם בעצם יש למל ברוקס את הנטייה המשעשעת בעצם לרדת על כל האנתולוגיה של התרבות. כלומר, לקחת את כל הוויטמינים של התרבות שלנו ולהפוך את זה לצימס. היו להגיד, רגע, כל הדברים האלה הם אלה שבנו את הפולקלור של העולם. תחשוב, מלחמת הכוכבים, רובין הוד, דרקולה, כל המיתוסים האלה, כל המיתולוגיות האלה שבנו את סל הדימויים והסימבוליקה התרבותית של העולם, אז הוא בא וכאילו מפרק מולקולה מולקולה ומציג את כמה שזה מגוחך. עכשיו, יש בזה משהו כאילו שהוא נטול מסר כביכול. מצד שני, יש פה כן איזה משהו שמבקש לעצמו כאוס. זה לא כאוס, נכון. של מרדנות בסגנון בואו נשרוף את האסמים. אבל זה כן רצון להגיד, וואלה, לא בטוח שככה זה קרה. לא בטוח שדרקולה היה כזה מפחיד, ולא בטוח ש... כן, לא בטוח ש... אנשי רובין הוד האלה כאלה אמיצים, ומי אמר שבכלל כך זה היה, אולי זה היה אחרת, זה גישה מאוד משעשעת ומאוד מעניינת, וגם מל ברוקס בעצמו לא לוקח את עצמו כל כך ברצינות. יש סרט אחד אגב, שהוא כן היה, קצת היה לו מין איזה מין נופח טיפונת דרמטי, למרות שזו עדיין קומדיה מטורפת, וזה כמובן המפיקים. המפיקים זה סיפור על שני מפיקים שמרימים הצגה מכוונה טהורה שהיא תיכשל. למה? Okay. כי אם היא תיכשל, חברת הביטוח תיתן להם מיליונים כיסוי על הכישלון הזה. אז מה שהם עושים, הם עושים הצגה איומה ונוראה, מחזמר על היטלר. מחזמר כאילו שמשבח את היטלר, אבל למגינת ליבם, הצגה מצליחה.
זו הבעיה באומנות.
משהו שם יוצא משליטה, וההצגה הופכת ללהיט. אז כן, כן היה שם משהו, זה בשנת, בסוף שנות ה-60, אחד הסרטים הראשונים שלו, כן היה שם משהו שמתכתב קצת עם זוועות העולם, והמחשבה הצינית הזאת על הציניות שבעולם הבידור והתרבות, הצביעות, הפרצופיות והקפיטליזם החזירי. אבל זה, אני חושב, אחד היחידים בפילמוגרפיה שלו. ויפה שהאיש היהודי המצחיק הזה חי, נושם בו עת חד, מצחיק צלול, בגיל 95.
וואו, ומצחיק, והנה, מי שנכנס לאתר שלו, הרגע נכנסתי, הוא גם הופיע בווגאס, מקדם הופעות, כמו כל סטנדאפיסט, בגיל 95. מל ברוקס.
הוא יקבור את כולנו.
וואו, לגמרי. תודה לך, יונתן גטלה, שעבר ג'אט מרצה לתרבות ומבקר התרבות שלנו. תודה.
תודה, דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נעסוק בעיר המקוללת. שלום לאורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר.
אהלן דודו, שמעת? שמעת על העיר הזאת?
לא, אבל אני משער שנשמע מיד.
כן, כן, יש לי כל דבר ששמעת במהלך החיים שלך את האגדה. לפני מאות שנים, ככה מספר את האגדה, עמדה עיר אדירה, חזקה ועשירה, במעבה הג'ונגל שהוא מזרח הונדורס. הונדורס, מקום שהתגלה וגם אפילו נקרא על ידי כריסטופר קולומבוס, על שם המעמקים, שממש לחופי המדינה, הונדורס בספרדית זה מעמקים. כל הבתים של אותה עיר אגדתית היו בנויים באבן לבנה, ויום בעיר אחד מספר הסיפור, נעלמו מהעיר כל התושבים, והמקום הפך מקולל. כל מי שנכנס לעיר הסתכן במיטה כזו או אחרת, והשם שדבק במקום הוא העיר הלבנה. זו אגדה שרבים מתושבי הונדורס מכירים מהילדות. היא מספרת על עיר שהוקמו בה פסלי ענק של ישויות דמויות קופים. בני המואיסקה באזור, הם טוענים שהסיפור אמיתי ממש, זה לא אגדה, ומפעם לפעם גם כמה מקומיים אמרו שהם הגיעו לעיר הזאת. אבל לא הרבה חקרו את האזור, אחד המסוכנים בעולם אגב, במשך שנים הונדורס נחשבה כבירת הרציחות של העולם. זה מקום מאוד מאוד המון מאבקים בין קרטלי סמים וכאלה. והנה, לפני כמה שנים, העיתונאי דאגלס פרסטון טען כי האגדה הזאת בכלל היא לא גדיה. זאת אומרת, לא ממש, בכל אופן. הוא הוציא ספר בשם העיר העבודה של האל הקוף, The Lost City of the Monkey God, הוא מתאר את המסע של משלחת שגילתה מקום מושבן של שתי ערים גדולות ועוד כמה יישובים שככל הנראה הם היו הבסיס לאותו מיתוס, גם זה של הכללה. והסיפורים הראשונים בנוגע לעיר המסתורית הזאת נשמעו עוד בימיהם של הספרדים הכובשים במאה ה-16, והסיפורים היו כל כך מעוררים, ממש מסקרנים ומעוררי דמיון, שבשנת 90 הבמאי סטיב ואלקינס החליט שצריך לצאת אל השטח הזה כדי לצלם, כדי לגלות חורבות של התרבויות האלה. כדי לעשות את זה, באחד האזורים הנידחים ביותר במרכז אמריקה, היה צריך הבמאי אלקינס טכנולוגיה מתקדמת, הוא היה צריך ארכיאולוגיה מן הסתם קלאסית, וגם כושר התמדה. ולכן הוא גייס לעזרתו מומחים, לניתוח צילומי לוויין וליידר, ליידר אנחנו יודעים, זה כמו רדאר אבל עם לייזר, והם גילו תצורות של מבנים בכמה מקומות, וב-2015 הם יצאו אל היערות יחד עם צוות צילום וגם פרסטון, והם מצאו פירמידה, והם מצאו מבנים, וטרסות, ותעלות, ומאות כלים ופסלים, ועוד המון עדויות לתרבות גדולה שנעלמה, ואלה לא היו בני המאיה, המבנים ממש ממש לא היו דומים לבני המאיה, בני המאיה היו שכנים. כנראה, זה עדיין לא ברור, מדובר באולמקים, התרבות שסגשגה במשך כמה מאות שנים לפני שהם נעלמו כולם, בשנת 1500 בערך, אבל זה ממש לא בטוח שזה הם. ופרסטון טוען כי הם כולם מתו ממחלה שהאירופים הביאו. זאת אומרת, סדרה של מגפות, כנראה הבעבועות, מבריחה את כל המתיישבים מהמקום, מה שמוליד את האגדה על העיר המקוללת. אגב, חברי המשלחת לא חזרו בלי שום ראיות. פרסטון, למשל, נדבק בזיהום טפילי, אחד הזיהומים שגם יכולים להפוך להיות קטלניים. וב-2018 יצא גם סרט דוקומנטרי באותו השם, The Lost City of the Monkey God, והוא זמין לצפייה ברשת. אתה מוזמן לצפות פה, דודו, הוא מרתק.
הלחצת, וזה אכן נשמע מרתק. תודה לך, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר. תודה.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, האורחים שלנו הם רז חסון ונדב נוימן, המפיקו אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, זה שם הקהילה. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, לא תפסידו מזה שום דבר. מחר תוכנית חדשה, להתראות.